חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הסקט לדבר זה לא משמין, משודר גם השבוע, יחד עם השותפים שלנו לדרך.
קפה אליט.
שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו בכל שבוע מחדש.
כל שבוע מחדש, ולכן גם השבוע אנחנו מתחילים.
הלו, הלו, הלו.
לא, אתה היום לא אומר הלו, הלו, הלו.
מה קרה?
כי צריך להיות אמת בפרסום.
אוקיי.
אנחנו כל שבוע נפגשים באולפן, נכנסים, בקושי מחליפים מילה, ואז אומרים, הלו, הלו, הלו. עכשיו, יש בעיה. אני עברתי דירה, אנחנו שכנים. אתה הגעת אליי, ומהבית שלי נסענו במונית. הלו, הלו, הלו כבר היה לפני חצי שעה.
את התבלבלת.
מה?
אני לא אומר לך הלו, הלו, הלו.
אז למי אתה אומר?
יש לנו מאזינים. שלום לכם.
הם גם פה.
שלום לכם.
הלו, 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 ואנחנו בתוכנית חדשה של לדבר זה לא משמין, ומתחילים היום בסדרת תוכניות שתלווה אותנו עד ערב ראש השנה.
טן, טן, טן.
בעצם סדרת תוכניות שמתעסקת בסמלי החג, אני לא יודעת כמה מכם יודעים, זה, אני נורא אהבת את העניין הזה, שבמסורת היהודית נוהגים בערב החג, חוץ מלאכול דברים מתוקים כדי שתהיה שנה מתוקה, אז בערב ראש השנה מברכים על כמה ירקות וכמה ברכות, ואנחנו החלטנו שמעכשיו עד ראש השנה נעשה לכם הכנה. כל שבוע אחד מסמלי החג.
יאללה, סמלי החג, הנה אנחנו מתחילים, אני חייב להגיד אפרת,
כן?
שאם כבר מדברים על סמלי החג וסמל החג הזה, מעולם אבל מעולם לא אמרת לי, שנייה, אני כל כך נהנית מהתחקיר.
וואו, נכון.
כשניסיתי להאיץ בך לצאת למונית. זה לא קרה מעולם. הקצעקתה?
תקשיב, קודם כל אני הרבה פעמים נהנית מהתחקיר. מה הבעיה אצלי? למה אני בסוף סובלת?
נו,
כי...
פולניה.
א', כי אני פולניה. לא, כי אני מתחילה לקרוא, ואז לא מעניין אותי שיש תוכנית. אני פשוט סוללת לתוך קריאה עמוקה, מגיעה לרבדים שאני בכלל לא אמורה להגיע אליהם בתוכנית. ואז את כל התחקיר מלווה איזשהו תסכול שלא יהיה לנו א', זמן להעביר את הכל, ובית שאין לי מספיק זמן לקרוא, כי אם זה תלוי בי, אז הייתי עושה דוקטורט כאילו בכל נושא לאורך כל השבוע. זה לא יכול לקרות.
זה לא קורה.
לא.
והנה...
חמישה דברים שלא ידעתם על הדלעת. אז הדלת הכי נפוצה בישראל, הדלת שאפשר לקנות בכל מקום ובכל חנות, היא דלת טריפולי. אבל מה שמעניין זה שישראל היא המקום היחיד בעולם שמגדל את הדלת הזאת בצורה מסחרית. זה לא מפתיע אותך?
זו עובדה מגניבה לאללה.
ידעת את זה?
כן, כי את יודעת, תחקיר.
אוקיי.
אבל כן. עובדה הבאה.
בבקשה.
הדלת הכתומה הממוצעת שוקלת 6 קילו. אני מדבר על ממוצעת כלל עולמית, לאו דווקא הדלעות הענקיות שיש לנו פה אצלנו.
כן. שהם שוקלות איזה 18-20 כזה.
נכון. אבל בשנת 2016, תועדה בבלגיה...
סיגינס!
טלאם! איך אני אוהב? דלת ששקלה 1,190 קילו, זה טון 200,
מה?
שזה כמעט כמו המשקל של 200 דלעות רגילות, או ג'ירפה אחת.
זה המון.
דלת בגודל של ג'ירפה.
ככה טבעית צמחה, או שכאילו נתנו צמחה. לה... אתה יודע,
כי לא, לא נתנו לה הורמונים.
לא, מדללים את כל השדה מסביב, כי רואים שיש דלת עם פוטנציאל להפוך לדלת ציינית, אז הם מדללים את השדה, והם...
אז הרעיון שעומד מאחור, זה ממש ענף ספורט, לגדל דלעות לגדלים מטורפים.
כן.
ומתמחים בזה, זה זנים מיוחדים, ו...
אתה יודע מה מעניין אותי?
נו.
איך חותכים דלת כזאת? למה אני נאבקת עם הדלת הזאת, עם הסכין, חרדה לחיי אצבעותיי וכפות ידיי כולן.
שאלה מעולה.
איך חותכים כזו?
עובדה הבאה.
בסין, אדלת נחשבת כמביאה שפע גדול והרבה מאוד כסף. הסינים מאמינים שאדלת היא מסוגלת לינוק צ'י מהאדמה ולתרגם אותו לשפע בחיי האדם, ולכן הם שמים בבתים שלהם דלעות עשויות קרמיקה, ממלאים אותם בגרגרי אורז, מטבעות, ברכות ליצירת שפע, ואת זה הם שמים במטבח או בחדר האוכל, או אפילו דגם מוקטן עשוי זהב טהור. וזה נחשב למתנה נהדרת לאנשי עסקים לשים על שולחן העבודה במשרד, כי זה מביא כאמור שפע.
אוי, זה אחלה מתנה לשים הדלעות שמתייבשות טוב.
כן.
אוי, זה יפה, כן. זה מקסים.
יש לי אחת כזאת.
מיובשת כבר, מוכנה?
יש לי דלעת שמספטיק, והקופסת החשיטים שלי.
וואו,
כן,
באמת?
כל הכבוד. מסבתא אפרת שנפטרה, כן.
כן, טוב. בדלעת ממוצעת, אפרת,
כן.
יש 500 זרעים, שזה בערך כוס אחת של זרעים. אבל בקלוריות זה נשמע אחרת, כי בשר הדלעת, נגיד, יש משהו כמו 1,560 קלוריות בדלעת ממוצעת, בזרעים שלה באותה כוס יש כמעט 2,000. עובדה אחרונה?
המתכון הראשון לפאי דלעת מופיע בספר הבישול האמריקאי הראשון, שיצא בשנת 1796.
נמחוק את זה מהעובדות שלי.
אה, גם אתה כתבת את זה?
בהיסטוריה, כן, תמשיכי.
סליחה.
לא, זה בסדר. פרגן.
המתכון הזה כלל דלעת, ג'ינג'ר וביצים, אבל גם בתוך הספר הוא הופיע בשתי ורסיות. באחת יש שמנת וסוכר, בשנייה יש חלב ומולסה, בראשונה יש תבלינים מהעולם הישן, אגוז מוסקט והקליפה של אומשיה, והשנייה, תבלין של העולם החדש, שזה האול ספייס, הפלפל האנגלי. וככה מאוד מעניין ששתי הוורסיות שהופיעו לראשונה בספר הזה, בעצם מספרות לנו את המסע של הדלעת מהעולם הישן אל העולם החדש. זו הייתה עובדה רומנטית.
אז הדלעת, okay. דיברנו בעונה הראשונה על מלפפון, הם בני דודים טובים.
וגם על האבטיח.
עוד בן דוד, ונשאר לנו לדעתי רק הקישו שעדיין צריך להיכנס, הקישו והזוקיני לעונות אחרות.
והמלון.
והמלון, איי נכון, לא דיברנו על מלון.
נכון.
והדלעת,
כן.
היא אחד הפירות, אני לא אגיד היחידים, אבל אחד הפירות שמצטיינים בכך שהם zero waste, שמאוד מתאים לנו לתוכנית.
נכון.
אוכלים את הפרי, אוכלים את העלים, אוכלים את הגרעינים, אוכלים, משתמשים בקליפה, עושים הכל.
נכון.
אז בואי תספרי לנו על מה מדובר. מי את הדלעת?
אמרת את רשימת האחים שלה, שהיא רשימה מאוד מאוד מרגשת מבחינתי. למה? כי אנחנו נסיים את המשפחה הזאת עם הקישו והזוקיני, שזה הירק האהוב עליי במשפחה הזאת. אני מבחינתי, אנחנו רק עולים ועולים במדרג לקראת הקישו שאני ממש מחכה יום אחד לתוכנית שלו. הדלעת הזה באמת היא חלק ממשפחת הדלויים, לא אומרים דלויים, אלא דלויים. היא נקראת קוקורביטקה. במשפחה הזאת יש המון 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 מינים. באמת, זו המשפחה הכי גדולה בתוך הדלויים, וכמו כל האחים שלה, גם הדלעת היא 95% מים. עכשיו, רוב המינים כמובן נמצאים בטבע, באזורים טרופיים, סובטרופיים, וזה צמח מדהים. קודם כל, כמו האחים שלה, מדובר בפרי. פרי מסוג ענבה, שכבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שזה בעצם ציפה של פרי, שבפנים יש יותר מזרע אחד, וקליפה. עכשיו, הסיווג בתוך משפחת הדלעת הוא לא פשוט. למה? כי חלק מסוגי הדלעת שאנחנו קוראים להם דלעת, כמו למשל דלעת הרמונים, באנגלית בכלל נקרא סקווש.
כן, יש פה בלבולון.
יש פה בלבול. הבלבול הזה הוא בעיקר קורה בגלל הצורה, כי אנחנו, כבני אדם, נוטים לקרוא למה שעגול דלעת, לשייך אותו למשפחת הדלעת, ולמשהו יותר מאורך, אנחנו נוטים בעברית לקרוא לו יותר קישו. אבל זה לא הבחנה בוטנית. יש פה איזושהי זליגה בין שתי המשפחות, ותכלס, הכל זה אותה משפחה. איפה באמת הרי עובר הגבול בין מלפפון לקישו, לזוקיני, לפקוס, לחרוש, לדלעת, למלון, להבטיח? הם כמעט כולם אותו דבר בסופו של דבר. אחים אמיתיים. אז אם אני הייתי צריכה לעשות את ההבחנה, כאילו לשים קאט, איפה עובר גבול, אני הייתי עושה הבחנה בין אלה שאוכלים אותם בשלים, לבין אלה שאוכלים אותם לא בשלים. יעני, הייתי לוקחת את הדלעת לכיוון המלון והאבטיח, ואת המלפפון והקישו, פקוס, חרוש, בצד השני.
כל אלה שאוכלים אותם כשהם עדיין בוסר.
בדיוק, שדיברנו עליהם, שכותפים אותם בשלב שהם בוסר, ולו הדלעת, אנחנו חייבים לקטוף אותה בשלה, או כמעט בשלה, ולתת לה להבשיל עד האכילה, כי אז המילן בה מתפרק לסוכר, ואז היא מקבלת את המתיקות שלה שאנחנו כל כך אוהבים.
מתים עליה.
מתים עליה. עכשיו, כן. הצמח הזה יש עליו גם פרחים זכריים וגם פרחים נקביים ענקיים ויפהפיים, ממש. פרחים שיכולים להגיע לגודל של 12 סנטימטרים, והם צריכים האבקה או באמצעות דבורים, אבל אפשר גם לעשות את זה לבד עם מכחול, כי הפרי כל כך גדול, פשוט לדחוף מכחול לפרח זכרי, לקשקש על הפרח הנקבי ולייצר את האבקה.
ככה אני עושה אגב עם הקישואים שיש לי, עכשיו צומחים לי בגינה.
עם מכחול אתה
לא,
מאביק?
לא, עם האצבע, אני פשוט דוחף את האצבע, נוגע באבקנים, ואז דוחף את זה לנקבה.
איזה דבר מדהים זה?
כן.
צורתה של הדלעת, הזכרנו, יש עגולות, משמעור מדווחות על ההיסטור, כמה צורות יש לדלעת. Mm-hmm. עכשיו באמת אצלי יש ארגז מלא בדלעות בבית, יש שם עגולות ופחוסות, כאלה עם צוואר מעוקל, כאלה שנראות כמו אגס או לימון או סביבון או פעמון, יש להם אין סוף צורות, ויש גם אין סוף זנים, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, דיברת על המשקל הענק שלהם, זה אחרי נכון, ורק כמובן, עונתיות, בוא נדבר על זה. ירק של קיץ, בעיקרון, עכשיו זה CO, אז עכשיו באמת כל הדלויים מכל הצורות מתחילים להגיע לשווקים, אבל תכלס, במדינת ישראל יש דלעת לאורך כל השנה.
אותה דלעת גם.
מגיעה מכל מיני מקומות בארץ, בחורף היא תגיעה מהערבה או מהבקעה, ובאביב היא תגיעה מהשפלה, ועכשיו היא מגיעה לנו יותר מאזורים צפוניים ויותר קרים.
כן.
עוד דבר אחרון?
מה?
שגם כשהיא לא בעונה, אין בעיה להשיג אותה לאורך כל השנה, כי היא נהדרת. באחסון.
כן. יש לה את הקליפה הזאת, שגם יודעת לשמור על כל הלחות שלה בפנים, ואז הדלעת בעצם עומדת כמה חודשים מקירור ולא קורה לה כלום, ובאמת לא קורה לה כלום, אפילו כן. הויטמינים בה לא מתפרקים. להפך, יש מצב שבו הזרעים מתחילים לנבוט, ואז עוד יותר יש עוצמה של ויטמינים בפנים, אבל גם אפשר לייבש את הקליפה הזאת ולהשתמש בה ככלים, כמו קופסת התכשיטים של ספטיק.
אז העניין הזה שהיא באמת יכולה להישמר הרבה זמן באחסון נאות, כמובן שצריך תנאים נאותים, כי היא כן יודעת לצבור עובש, היא מאוד מאוד רגישה ללחות. אבל מן הסתם אצל האנשים שמגדלים אותה, יש אסמים שהם יכולים להחסן אותה כמו שצריך. אבל זה מדהים שהטעם שלה לא מתקלקל, ושהיא שומרת על הערכים התזונתיים שלה. תגיד לי, מאיפה היא מגיעה אלינו הכתומה והנהדרת הזאת?
טיפול החלסת.
לי טיפול הלסת?
טיפול החלסת.
כן.
אנחנו יודעים שהדלעות מגיעות ממקסיקו.
א', אני מאוד אוהבת דברים שמגיעים ממקסיקו, אבל
כל הירקות הגיעו ממקסיקו.
בגלל זה אני אוהבת את מקסיקו. אתה יודע שאנחנו נטוסים למקסיקו?
מתי? למה לא מעודכן? לא קיבלתי על זה זימון.
כי זה קורה עוד 3 שנים. החלטתי של הגיוס של אור, הנסיעה המשפחתית שלנו תהיה למקסיקו.
אז אנחנו אומרים מקסיקו, אבל לאחרונה התגלו עדויות קדומות יותר, שטוענות שיכול להיות שהדלעות הגיעו דווקא מאסיה. לפני בערך 11 אלף שנה עשו את דרכם ליבשת אמריקה. לא יודעים בדיוק איך.
איך?
לא יודעים, אבל
אני אגיד לך איך. נו. כמו הקוקוס, הם צפו. הם גם צפות. אתה יודע שדלעות יכולות לשמש כמצוף?
וגם שירותים ניידים למלאכים בודדים באוניות, כן. עושים בהם חור, עושים פיפי בפנים, וגמרנו. וזורקים את זה החוצה.
למה לזרוק? אפשר לשתין למים.
כן, לפעמים את בבטן האונייה, אפרת. את לא יכולה, תעלי החוצה, לקור, לרוח, לגלים. חלילה, יש לך פה דלעת לידך. אבל הדלעת, או הקלבסה, כמו שאנחנו מכירים אותה גם, גידול פרה-היספני שאנחנו מכירים שגדל כבר למעלה מ-7,500 שנה באזור מקסיקו. ארכיאולוגים מצאו את זרעי הדלעת המבויתים העתיקים ביותר באמת ברמות אוחקה.
איזה יפה אוחקה.
יכול הנראה.
אנחנו זוכרים, דיברנו על אוחקה באיזה פרק? הקקאו.
נכון.
ששם שותים את הקקאו המר.
המר מאוד. ואם הקקאו מר, אז ככל הנראה גם הדלעות המקוריות היו קטנות, קשות ומרות. אבל השתמשו בהם בעיקר בשביל הקליפה החיצונית שלהם, שהיא עמידה יותר, ועשו מהם המון המון כלים, וגם עוזר להם לעבור חורף שלם, כמו שאמרנו, על היכולת האחסון החזקה שלהם.
כלומר, גידלו אותם בעיקר בשביל הקליפות?
גידלו אותם בהתחלה בעיקר בשביל הקליפות, והגרעינים. הגרעינים מכילים המון המון אנרגיה, כמו שאמרנו, מאוד עשירות בשומן וחומצות חיוניות ומינרלים. זה היה יותר מעניין מאשר הבשר.
אתה יודע, זה מה שמעניין, כי באמת הדלעת הקדומה, לפני שהיא בויתה ולפני שהיא שופרה, ובעצם, אתה יודע, עשו לה כל מיני החלאות בשביל שהיא תהיה, שהבשר שלה יהיה טעים, הבשר פשוט לא היה מספיק טעים כדי לצרוך אותה.
נכון.
כאילו מעניין אותי התהליך המחשבתי שהיה שם לאיזה אינדיאני, שאמר, וואלה, אנחנו צריכים את הקליפה, אנחנו צריכים את הזרעים, בוא נמצא דרך להשתמש גם בבשר הדלעת.
אני חושב שלאט לאט התחילו להתקל בכל מיני מוטציות מתוקות יותר. והאדם אוהב מתוק, אין מה לעשות. כן. וככה לאט לאט אמרו, אוקיי, נצליב, נשביח ונגדל אותם מתוקות יותר.
האדם והצליחו. אוהב מתוק, ספרו של נוריס מדר. אני לא יודעת מה לעשות עם הילד הזה. הוא לא נורמלי. אתה יודע כמה הוא אוהב מתוק?
כמוני?
אני לא יודעת, אני לא נתקלתי בחיים שלי בבן אדם שככה אוהב מתוק.
אני אוהב מתוק, מאוד.
האג'נדה שלי היא שיש מגירת ממתקים בבית, וכל אחד שהוא רוצה הולך ולוקח כדי לחנך את הילדים שלי, אתה יודע,
כן, שזה לא איזה פרס או משהו,
איזה בדיוק, יש תמיד ממתקים, ותמיד הם יהיו שם, לא צריך לעשות מזה ביג דיל. הוא לא פשוט הולך, לוקח חבילת שוקולד, ואז יש שקט, ואז אני נכנס לחדר שלו, ואני בדרך כלל איכשהו, עם המזל שלי, מגיע בשתי קוביות האחרונות, אחרי שהוא פרק חבילה.
ילד גדל, מה את רוצה? הוא בן 4, הוא, זה הזמן של הצמיחה. צריך את כל האנרגיה הזאת, העצמות שלו גדלות.
זה נורא.
זה נורא.
כן.
אז כמו שאמרת, המתכון לפאי דלעת מופיע בשנת
1796.
המתכון הראשון לבישול של דלעת אמריקאית פורסם דווקא בשנת 1670, כמעט 100 שנה קודם. מתכון הוא תוספת למנה בשרית, שעשויה מדלעת שבושלה לקוביות והתבשלה בסיר יום שלם. במהלך המאה ה-17, כל הבשלנים התחילו לאתגר את עצמם ולפתח דרכים חדשות וייחודיות וטעימות לבשל דלעת. אז רוב המתכונים שאנחנו מכירים הם בערך מהתקופה הזאת.
אתה מדבר על ארצות הברית?
אני מדבר על ארצות הברית שהיא בערך אומת הדלעת העולמית. למרות שדלעת נפוצה בהמון המון אזורים ועדות, וכל מקום מתאפיין בדלעת שלו,
כן.
אבל אין ספק שכשחושבים על דלעת, רואים בעיני רוחנו את הפנס כן. הזה של הלווין.
למרות שמי מגדל את הכי הרבה דלעת בעולם?
אני מניח שסין.
נכון.
יפה. ועוד מילה קטנה, היום הדרך הכי פופולרית להכין דלעת, רוב מנות הדלעת שמתבשלות, הם פשטידת הדלעת.
באמת?
פאמפקין פאי.
זה אחת המנות הכי נפוצות של דלעת?
כן.
כל כך הרבה עבודה?
אני אספר לך אבל משהו אחר.
לא יותר פשוט לשים אותה בתנור עם קצת שמן זית מלח פלפל?
לא.
הם לא שמו על חיים כהן?
לאמריקאים יש קטע עם פאמפקין פאי.
לא, זה שיש להם קטע, אני מבינה.
יש להם קטע עם פאי נקודה.
אני מבינה, אבל תראה כמה עבודה.
יש מאכלים שהם מלא עבודה.
אמרו לי שזה העולם המערבי, שהם עסוקים, שאין להם זמן פנוי. כאילו, אתה יודע כמה זמן לוקח להכין פאמפקין פאי?
אבל המנה הזאת הומצאה בתחילת המאה ה-19, שם היה להם מלא זמן פנוי לאנשים שהיו בבית ומטפלות בכל הבית, ובאותה תקופה בערך נהיה אופנה להגיש דלעות ממותקות במהלך ארוחות חג, וככה זה עשה את דרכו איכשהו כנראה לפאי הזה. אז זו ההיסטוריה של הדלעת.
מה אהבתי בהיסטוריה? שכאילו רצנו להיסטוריה כל כך מהר, וכאילו לא היינו צריכים בכלל לדבר ולהזכיר שמתי הגיע לאירופה, יחד עם המגלים של העולם החדש. כאילו זה פשוט הסיפור הקבוע. אני באמת, בא לי לעשות פרק על מה היה כאן לפני קולומבוס. כאילו פרק מזווית חייהם של הספרדים, איטלקים, צרפתים, מה הם אכלו?
אז אני דיברתי עם אחד המאזינים ממש אתמול, ואמרתי לו, אז מה עשו לעזאזל לפני שהגיעו כל הירקות הטעימים?
כן.
וסיכמנו שהם אכלו כנראה...
תפוחי אדמה.
בשר.
אה לא, גם תפוחי אדמה הגיעו.
הם אכלו כנראה בשר ושורשים. זה מה שהיה, וזה מה שאכלו, וזה נורא טעים.
כן, האמת, זה קצת, אתה יודע, מהבחינה הזאת, סבתא שלי, כאילו, סבתא בתיה, כאילו לא שמע על גילוי אמריקה.
אוקיי.
כן.
טוב, אפרת.
מה?
בואי קצת נעבור על הזנים ככה למאזינים שלנו, כי יש מלא 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 זנים.
על האיסטור ולהקתו.
בהופעת אנפלאג.
אין לי מה להגיד על... אני לא יודעת מאיפה להתחיל, תקשיב. אני באמת לא נתקלתי הרבה פעמים בכל כך הרבה זנים של חומר הגלם. כאילו ברמה שאמרתי עצמי, אין זה למתישהו, פשוט תצטרכי לסתום, כי זה מלא. יש המון המון זנים של דלעת, שגם כמובן הבדלים ממקומות שונים בעולם, אנחנו נעבור עליהם ככה די מהר.
כן.
עד לפני כמה שנים, באמת מה שהיה בארץ זה דלעת השדה, דלעת טריפולי הגדולה, שיש לה כזה קצת כפלים, כזה קצת כמו חצאית פליסה, אבל לא יותר מדי.
בהירה בצבעה, ענקית כזאת, ואנחנו מכירים אותה בעיקר חתוכה בסופר.
אנחנו בעיקר מכירים אותה בחתוכה בסופר עטופה בניילון נצמד, כשמישהו החליט לנו כמה דלעת נקנה הביתה.
נכון.
המפגש השני של הישראלים עם הדלעת היה בעצם עם הדלורית, שזה, אני זוכרת עצמי בשנות ילדותי, מתחיל קמפיין לדלורית.
ציפי שביט.
שווקה כדלעת, דלת קלוריות. זו הסיבה שקראו לדלורית. זו גם הסיבה שעד גיל מאוד מאוחר די סירבתי לטעום את הדבר הזה, כי מבחינתי לצרוך דלעת, דלת קלוריות, זה פשוט לא דבר מעניין כשיש דלעת רגילה. והדלורית היא לא דלעת, והיא לא אותו טעם כמו דלעת, והיא נהדרת. זה זאת שמזכירה צורה של הגס. היא יותר עשירה, יותר נמוכה. היא הרבה יותר כיפית לבישול.
הדלורית פותחה על ידי גנן חובב, שעשה ניסויים בשטח אדמה קטן ליד הבית שלו, בסטואו, שזו עיירה לא רחוקה מבוסטון.
כן.
קראו לו צ'ארלס לגט. כן. ואת הדלורית הטעימה שלו הוא הביא למופ וולטם. מופ זה מחקר ופיתוח.
מופ וולקני.
נכון.
כן, כן.
והם נורא התלהבו מהדלעת הזאת, ונתנו לו להחליט על השם שלה, והוא קרא לה בטרנט סקווש, כי היא חלקה נעימה כמו חמאה, ויש לה טעם טיפה אגוזי.
כן.
אבל העובדה השנייה היא, שהיא לא דלת קלוריות. בדלורית יש יותר קלוריות מבדלת רגילה, פי שתיים וגם פי שתיים סוכר. אז ציפי שביט, אנא.
בוא נדבר על אמת בפרסום.
אמת בפרסום.
כי אין אמת בפרסום, ולמרות זאת, תחשוב אבל איזה פגיעה תדמיתית זאת. הרי רק עכשיו, באמת, בתקופה הזאת של 2020, אנחנו פה בישראל מתחילים לחבק את הבישול הבריא והמזין. אבל עדיין יש הרבה מאוד אנשים שנרתעים ממשהו כשיש סביבו הילה בריאותית, הם אומרים, זה בטח פחות טעים. כמו שאני הייתי לאורך שנים בין הדלורית והדלעת, שידפתי את הדלעת. ונורא חבל, כלומר, ברמה המיתוגית שיווקית, זה לא היה חכם לקרוא לדלורית, בטח ובטח כשאין אמת בפרסום. ולכן, אני חושבת שכדאי לחזור לשם הראשוני של הדלורית, כי בתחילת הדרך היא נקראה דלעית, ומי שהטביע את השם דלורית זה שוקי בן פורט ושמואל קץ, ומצאנו את האשמים.
אגב, דלורית שייכת ככה ליצור הכלאיים, שאפשר גם לכתוב בוסר ולאכול אותה כמו קישו. אנחנו לא נתקלים בזה בישראל, אנחנו מכירים את הדלוריות הבשלות מאוד.
יס. ממנה, אני חושבת שאפשר לעבור לדלת ההרמונים, אולי הפעם הראשונה שפה נתקלנו בדלת שהיא מעניינת, אקזוטית, עם שם, שם מעניין ועם טעם מאוד מאוד מעניין.
שם שגורם לך לרצות לטעום אותה.
לגמרי. דלת ההרמונים זה הדלת הקטנה יחסית, שהיא מאוד מאוד קשה, היא בצורה כזאת, היא קצת כוכבית, בגלל זה אל תנסו לקלף אותה, כי זה ייקח לכם פשוט שעות, וגם אין סיבה לקלף אותה, אפשר פשוט לחתוך אותה, או לעיגולים עיגולים, ועד יש לנו ממש כוכבים בתבנית, או פשוט לחצות אותה ולרוקן אותה, ואפשר למלא אותה, או פשוט לאפות אותה ככה. זאת הדלת שהיא קלאסית בגלל הגודל שלה. לדלת ממולט,
מנה
אישית כזאת. אנחנו מכירים אותה בעיקר בצבע ירוק, אבל יש עכשיו גם דלת ארמונים לבנה צחורה כשלג, יפהפיה.
לא ראיתי.
אגב, דלת הארמונים, עוד פרט טריוויה מאוד מאוד חביב, שהסיפור שמי שנתן לה את השם, זה ניר צוק.
כן, כך אומרים.
כן. האם זה נכון?
אין לדעת.
אין לדעת. דלת הספגטי, דלת שקיבלה את השם שלה בגלל המרקם שלה, שאחרי שאופים אותה פשוט מתפרקת לסוג של ספגטי כזאת. דלת מאוד מימית, כלומר מאוד כדאי להמליח אותה אגב לפני הצליה או הבישול, כי פשוט תוציא מלא מלא מים, היא כזאת כתומה.
כן.
יש את הדלת היפנית, שהיא נקראת גם...
סינדרלה!
שזה הדלת ממש כמו מהסרטים, הדלת עם צורה כדורית, עם קליפה דקה, יש לה מרקם נהדר, היא מעולה להפייה, מעולה למילוי.
הדלת שהפכה לקרקרה בסרטם
בדיוק,
של ויסני.
בדיוק, ככה היא נראית.
דיסני.
אגב, יש דלת מאוד דומה לה בצורה, שנקראת דלת פרובנס, שהיא נקראת צ'יז פאמפ, כן? כי היא מזכירה גם קצת חריץ גבינה, היא גם עגולה ופחוסה כזאת.
כן.
תראי כמה שמות, זה מטורף. יש את הדלת התאילנדית, שהיא שטוחה ופחוסה ומחוספסת, קצת הפרפרה מבחוץ, והיא הדלת הקלאסית לקארי. אפשר להשיג אותה היום בארץ. יש, וואו, דלת נפולי, צרה וארוכה, עם צורה כזאת, קצת כמו של גיטרה ירוקה מבחוץ. יש את הדלת של ג'קו לנטרן, שזה הדלת שפותחה במיוחד עבור ליל כל הקדושים, כי היא מאוד 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 גדולה, ואפשר פשוט לפסל בה. ועכשיו הגיעו אליי הביתה זנים נוספים של דלת, מדהימים. דלת קרנבל, שהיא דלת, היא קטנה ומפוספסת, היא באמת נראית כמו דלת על אסיד, או לחילופין, שמישהו לקח אסיד כשהוא נתן את השם.
זה זאת שיש לה כמה צבעים, שהיא לא החליטה אם היא ירוקה או צהובה או כתומה או מה הסיפור.
כן, צהוב, ירוק, כתום, כזה, ממש קרנבל. הקליפה שלה מאוד מאוד דקה, אז זה נחמד מאוד, אפשר גם לאכול אותה. יש דלעת שנקראת דלעת ברבור, היא נראית כזה כמו עיגול עם צוואר ברבור, שהתחתית של הירוקה, הקצה של הצהוב. תקשיב, זה באמת לא נגמר. ואגב, נראה לי שיהיה נכון שנקליט איזשהו סרטון קטן, שקצת נראה גם פיזית את
כל הדלעות שהגיעו
אלייך. כן, נעלה את זה אלינו לפייסבוק.
יאללה, אז אתם מוזמנים לעמוד פייסבוק שלנו, חפשו אנזל ולוקסי, ויהיה שם את הסרטון.
נעשה את זה עד שהתוכנית תעלה לשידור.
אוקיי.
בקיצור, הרבה מאוד זני דלעת, וכמובן יש את הקרעה, הקרעה הלבנה, שממנה, אגב, הגיעה הברכה. שבגללה אוכלים אותה בראש השנה.
אוקיי.
שעליה נאמר, עיקרה גזר דיננו. זה מגיע מהקרה הלבנה.
נחמד.
כל כך הרבה זני דלעת, ובאמת כל כך הרבה זני דלעת גם הגיעו אליי הביתה, שתהיתי, כאילו, מתי התחילו לגדל בכלל את כל הזנים האלה? הרי עד לפני, מה, 10 שנים, לא היה שום דבר חוץ מדלעת ודלורית.
נכון.
מתי, מי התחיל בארץ לגדל את כל הדברים האלה?
מי?
לא יודעת, בוא נדבר עם חקלאי ונשאל אותו.
אוקיי, בוא נתקשר.
אנחנו מתקשרים לליאת מחלוף ממושב חצב, שהיא ובעלה גדעון הם דור חמישי למגדלי דלעת.
זה למעלה מ-100 שנים של גידול דלעת בישראל.
גידול דלעת בכלל.
כל הכבוד. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום לליאת.
מה שלומך?
שלום לכם, נהדר, נהדר, מה שלומכם?
מעולה, תגידי, איפה אנחנו תופסים אותך? בשדר? איזו שעתה היפה של הדלעת?
קצת התכוננתי לכם, אז אני זוכה משעות מזגן, בזמן שאולי באמת כדאי לתת את הכבוד לכל החקלאים הנפלאים בארץ שבאמת נמצאים במזג האוויר הזה, המאוד מאוד מורכב בשדות.
חמה? ועושים
את המיטב בשביל שכולנו נזכה ביופי הזה.
תגידי, זה הזמן של הדלעות, נכון? כלומר, דווקא בחום הגדול הזה, אתם, החקלאים, צריכים להיות בשדה הדלעות.
זה חלק מהזמן, זה מה שאנחנו נוטים לחשוב שזה הזמן, כי יש קטיף ויש דלועים יפים, אבל החקלאי נמצא שם כל השנה, בגשם, בחום. אז למעשה כל הזמן זה קורה, יש תקופות שבהם שוטלים, ויש תקופות שמאבדים את האדמה, ויש קטיף, ויש שחסון, והמערך הוא מאוד מורכב ומאוד מאוד גדול.
תגידי, איך נקרא המשק שלכם?
המשק שלנו נקרא משק תמר, שנמצא במושב חצב. למי שלא יודע, זה ליד מסמיע. הוא נקרא על שם תמר, הבת שלנו. ואנחנו מגדלים כל מיני סוגים של דלעת.
איזה סוגים אתם מגדלים?
אז אני חושבת שקודם כל יש את הדלעות היותר מוכרות לנו. יש את דלעת טריפולי, שהיא הדלעת הגדולה. שאנחנו מכירים, היום זה מאוד נגיש ומסודר לנו בסופרים, כפלחים אנחנו מקבלים את זה, ערוז ומנוילן. יש את הפרובנס, שהיא הדלעת הרומנטית, היא תמיד מזכירה את סינדרלה, למרות שאין סינדרלות בסיפור שלנו. אנשים דורות אחורה ניהלו וצעדו קדימה, והובילו את כל העסק הזה. כמובן פרובנס מגיעה מפרובנס ונפולי, ואותם אנחנו מכירים יותר.
תגידי, אבל לפני התוכנית הגיע אליי משלוח של הדלעות שאתם מגדלים, הייתה שם דלעת שלא מצאתי עליה כמעט דברים. אחד, זה דלעת שנקראת סתיו, והיא אפרפרה, ואחת שממש אפורה, שנדמה לי נקראת
כתר
המלכה. כן?
כתר הנסיכה, נכון?
כתר הנסיכה. מה זה הדלעות האלה?
אוקיי, אז קודם כל, הדלעות האלה זה דלעות שגדלות בזמן אחר. אותם שוטלים בזמן אחר מהדלעות שציינתי לפני כן, והתקופה שלהם קצרה יותר, היא כרגע אנחנו כבר כמעט מסיימים את הכתיף של הדלעות האלה. דלעת סתיו היא אחת הדלעות, קשה לי להגיד, אך יותר אהובות, כי כולם היו בניי, אבל הסתיו היא מאוד מאוד מיוחדת, יש לה מתיקות אחרת, היא מזכירה קצת את הדלורית למי שמכיר. וכתר הנסיכה מאוד מתאה במראה שלה.
היא אפורה.
הדרומת היא האפרפר הזה, כשפותחים אותה היא מאוד כתומה בפנים, והיא מקסימה להגשה, יש בה משהו מאוד חגיגי. יש דלעות מהרבה מאוד סוגים, עכשיו תקופה הזו, יש את ההרמונים ואת הספגטי שרובה מכירים, יש דלעת שנקראת קמו קמו, שהיא כתומה בחוץ והמעטפת שלה קשה, כך שממש אפשר כאמנה אישית לפתוח אותה, להכיל בה איזשהו מילוי ולהגיש אותה, היא מצליחה להחזיק את
עצמה. איזה יופי.
יש דלעת יפנית שהיא חזקה מאוד בצבע והיא כתומה, ויש דלעת נוספת, שגם אני עד היום מנסה למצוא את השם המקורי שלה, שהיא ארוכה מאוד וירוקה. נאמר לי שקוראים לה קראה.
דלעת עם הקליפה הדקה שאוכלים אותה עם הקליפה גם?
ברמת העיקרון אפשר לאכול את הקליפות. אני באופן אישי מאוד נהנית מההרמונים, גם מהלבנה וגם כן מהקהה. הן ממש טעימות עם הקליפה שלהם.
כן.
דלעות אחרות שתדעת יש להם קליפה עבה יותר, אז פחות קל ונעים. אבל עדיין במטבח אפשר ככה לפרוס, לבשל אותה עם הקליפה ואחר כך כן. להפריד.
אבל את צודקת בנוגע לשם שלה, כאילו באמת קוראים לה קרה. כאילו, אז
יכול להיות
הלבנה.
את זה אחר, כן, אז כן. זה, לי זה מאוד הזכיר את הדלעות שפעם לפני שנים כשהייתי ילדה והייתי מטיילת בעיר העתיקה, אז היו מייבשים אותם.
נכון.
הם היו באיזשהו שלב ככה משנות צבע וגם הופכות להיות לנוי. שהאמת היא שהדלעות האלה הקטנות הם כמו זרע פרחים אצלי בבית, הן יושבות בקערה גדולה, הן יפייפיות.
גם
לי יש. אפשר כל פעם ככה לקחת ולשלב במטבח לבשל, יש להם זמן מדף ארוך מאוד, לפחות אצלי יש כאן 3 חודשים.
מדהים.
ליאת, יש לי שאלה, איפה משיגים את כל הדלעות המיוחדות האלה? הלא בסופר אנחנו לא נתקלים בהם בכלל.
האמת היא שלאורך השנים, יש ביניהם כאלה שאפשר כן למצוא בסופרים, כמו היפנית והרמונים, שהן קצת יותר מוכרות.
אבל הן מוכרות רק בשנים האחרונות, כאילו באמת עד לפני 10 שנים בכלל לא ראינו אותם.
נכון.
זה מאוד מפתיע, האמת, כי כן מגדלים אותם כבר לא מעט שנים. עכשיו, בימים אלו, אנחנו מוכרים אותם כאן במשק, במושב חצב, ומיום שישי הקרוב גם כן בנמל, בשוק האיכרים, הן הופכות להיות יותר נגישות, כן? ואני חושבת שגם כן, עם השנים, המטבח מאוד התפתח, והפך להיות מאוד יצירתי, וכולנו פתוחים יותר לדברים.
אבל כמה שנים אתם מגדלים את הדלעות המיוחדות האלה?
את הדלעות האלה יותר מ10 שנים,
מדהים.
האמת, זה לא לייצוא, דווקא רק לארץ, אבל התקופה היא מאוד קצרה. אז כאילו זה כמו היטלמן כזה, אתה תפסת איזה תפסת. ואפשר אבל כן לרכוש ולשמור את זה לתקופה יותר ארוכה בבית.
זה פשוט היה, אתה מבין, לאלה שגרים באזור והקימו את הדברים האלה ובאו לקנות בטח ישירות מהחקלאי.
מקורבים.
תגידי, בדיוק המקורבים, תגידי, חמישה דורות של מגדלי דלת, אתם דור חמישי למגדלי דלת.
איך זה קרה? מה זה? איך זה קרה?
גם אני עדיין לפעמים ככה עוצרת, מסתכלת על השדה, על המשק ואומרת לעצמי, כן נדבי. כן, דורות אחורה בטריפולי. גידלו, המשפחה של גדעון, שהוא החקלאי, גדעון בעלי, גידלו בחווה דלעות. והסיפור באמת מרגש ומקסים הוא, שבשלב מסוים התחילו פרעות בטריפולי, והיו חייבים באמת ברגע להרוז את הדברים, להסוח את הילדים ולברוח לארץ.
כן.
וסבא של גדעון, זיכרונו לברכה, סבא מאיר, עלה לארץ ב-1938, והוא לא ידע באמת לאן הוא מגיע. ומה שהוא עשה זה הוא פשוט לקח את הזרעים, הביא לארץ את הזרעים של דלת טריפולי, לכן היא נקראת ככה, הוא האיש, שתל אותם כאן בשדות, ומהם צמחו דלעות, פתחו אותם שוב, הוציאו מהם זרעים, שתלו שוב, וכך קרה הדבר, והנה זה כאן אצלנו.
כלומר, המשפחה שלכם הביאה לארץ נכון? את הדלת טריפולי?
אתם אחראים לכל הדלעות שיש בסופר כבר 50 שנה?
This is it, משם זה מגיע.
הגענו למקור.
הגענו למקור, כי את יודעת שישראל היא המקום היחיד בעולם שדלת טריפולי גדלה באופן מסחרי?
אוקיי.
כן?
אז הנה, זה בכלל מגדיל את השמחה.
משפחת מחלוף, אתם אשמים.
כפיים.
כל הכבוד.
כפיים ולגמרי, לחלוטין, כל פעם שאנחנו רוכשים את זה, צריך להגיד יפה תודה לסבא מאיר על הזכות הגדולה הזו, נושבת שהוא הביא איתו הרבה מעבר לדלת, זה משהו עם הרבה מאוד נשמה.
לגמרי.
והרבה מאוד דורות המשיכו הלאה. אני חושבת שכשאתה גדל מינקות אל תוך השטח, אתה גדל לתוך התהליך הזה, זה הופך להיות חלק בלתי נפרד ממך. דלת ריפולי היא דלת מאוד גדולה בגודל. היום אנחנו יכולים לפגוש בדיוק את המנה שאנחנו רוצים, אבל פעם היו פותחים דלת ומחלקים אותה למשפחה, לשכנים, לחברים. יש בזה משהו מקסים, משהו שהוא מקשר, היא באה מהאדמה.
ירק חברתי.
ואני אשמח שוב להעיר ולומר שזו האדמה שלנו. זו הארץ המדהימה שלנו. חבר'ה, כמה שפחות יבוא יעשה הרבה יותר טוב לכולנו, ובואו נכבד את זה.
לגמרי. יש בכלל יבוא של דלת לישראל?
יש יבוא של דלת לישראל, זה נעשה בכל מיני תקופות.
וואו.
זה חבל, זה חבל. ולא רק בדלת.
אז בוא נגיד ככה, משק תמר ממושב חצב, אתם בתיו, אתם בימי שישי הבנתי עכשיו בשוק העיקרים, אבל גם אפשר להגיע אליכם ישירות לקנות?
לחלוטין, אפשר להגיע בתאום, תאום טלפוני, אנחנו נשמח לקבל את כולם.
זה גם מחזה מאוד יפה לראות, אני מתה על מקשות של דלת, זה כל כך יפה לראות אותם שוכבות על האדמה.
לחלוטין.
שמנות וכבדות, אתה לא מאמין שזה צמח הדבר הזה בכלל.
לגמרי, אז אני תמיד אומרת, הצמח הזה חבר'ה, הוא חי.
לגמרי.
ירק מאוד ויזואלי ויפה, כן.
מאוד 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 יפה, נכון? מאוד יפה גם כן בצלחת. לא פעם אנחנו מבשלים, יש המון מתכונים דרך אגב. בעבר הביאו את הדלת יותר עם החורף, היום כבר מתקדמים קדימה, ויש אפייה עם הדלעות, ויש מתוקים, ריבות, וכל טוב הארץ.
מיד נדבר על זה בהמשך התוכנית, ליאת מחלוף, תודה רבה.
תודה,
תודה רבה לכם.
רבה. שאחלה יום. תמסרי דש לגדעון החקלאי שנמצא בזה הרגע בשדה, אני במקשה.
אני לגמרי אליו ברגע זה. כל הכבוד, באמת
מגיע לו.
יאללה ביי.
ביי.
אתה יודע, דיברה על הוויזואליות של ההדלאות, ואני לא יודע אם אתה זוכר שבחתונה שלי, שהיית בה, בניגוד לי שלא הייתי בחתונה שלך, כל האזור של המעדניה שהיה קושת בדלעות.
אני לא זוכר.
זו הייתה הפתעה. את הירקות לחתונה שלי הביא גדעון אחר, גדעון בלינסקי, מעלי הביתה, ואז הוא שלח, היה לו מלא מלא דלויים יפהפיים, וכשהגיעו כל הירקות, הגיעו גם מלא מלא דלויים יפהפיים, וכל האזור של המטבח כזה, של המעדניה הפתוחה, היה במלא דלויים.
את יודעת, אני לא זוכר את זה, אבל את יודעת מה, אני כן זוכר מהחתונה שלך?
מה?
שירו עלינו טילים.
אחד.
אחד, אבל כולנו נכנסנו למקלטים, למקלט או מה שהיה שם.
לא היה שם מקלט, התחבנו מאחורי הבית. זה היה סודנו נורא מצחיק, כאילו, טילה, אנחנו פה מאחורה, אתה לא רואה אותנו.
לא תמצא אותנו, לא תמצא אותנו.
הטיל היחיד שהיה בצוק איתן, היה בשיאה של החתונה שלי, ואנחנו היינו בגליל המערבי, וראינו אותו אף בשמיים.
ממש.
כן?
מטורף.
כן, לעברנו. היה קצת מלחיץ.
אפרת.
מה?
את צמאה?
תמיד.
רוצה לשתות איזה כוס קפה?
אני אשמח ממש.
אז בוא נעשה הפסקת קפה.
יאללה.
הפינה הפסקת קפה משודרת ביחד עם קפלית.
השותפים שלנו לדרך, שעוזרים לנו כל שבוע להביא לכם את התוכנית שלנו. והיום, פסטיבל, קרנבל. היום אנחנו רוצים לדבר על תחרויות קפה, ואנחנו נעלה על הקו לשם כך את...
שי בניאל, מנהל הדרכה של קפלית. בוא נתקשר אליו. הלו, הלו, הלו.
הלו.
או שלום לך. שלום, שמחה וצהלה, שמחה וססון, מה קורה?
ברור, אני מחכה למפגש שלנו כל פעם.
אפרת, הוא רוטט.
כמוני.
כמוך. את ראית את האמוג'י שעשיתי לך של הרטט? אהבת אותו?
מאוד.
תמר שאלה אותי איך קיבלת את זה. אמרתי לה, לא שאלתי אותה. שי, אנחנו בעיצומה של עונת הפרסים שלנו, אנחנו עושים תחרויות, אנשים צלמים תמונות, מעלים אותם, ואנחנו מחלקים להם פרסים.
תגיד, אז אפרופו שמחה וצהלה, היום אנחנו מדברים על פסטיבלים ותחרויות קפה בעולם.
מגניב.
כן.
בוא נדבר.
בוא נדבר.
על תחרויות קפה בעולם.
ספר לנו בבקשה.
יאללה, שוט.
אנחנו חזקים מאוד בקפה בישראל. ספר לנו על התחרויות קפה בעולם, וספר לנו למה אין תחרות קפה בישראל.
דבר ראשון, תחרויות קפה בעולם, בסך הכל זה אירוע די חדש. כשהעולם נהיה מגניב, תחשבו בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, מלא היפסטרים התחילו להסתובב ברחבי תבל.
כן.
אמרו, בואו נעשה את הקפה אירוע מגניב, והמציאו אירוע שנקרא World Barista Championship, או תחרות הבריסטה העולמית.
אוקיי.
האירוע הזה זה אירוע שבעצם בא ואומר, בואו נשים את הבריסטה, את הברבה של הקפה בחזית, בוא נעשה להכנת הקפה אספרסו פרמטרים, ודרך זה נמכור, נגיד לכולם שהקפה שלנו הכי טוב, ונוכל למכור אותו הרבה יותר יקר.
התחרות הזאת היא לזני הקפה הטעימים, דהיינו היצרן, או להכנת כוס הקפה, דהיינו הבריסטה?
התחרות אמורה לחגוג את הבריסטה, אבל עשו קטגוריות ואמרו, בריסטה, יכול להשתמש רק בקפה שהוא ספשלטי קופי. ספשלטי קופי, מי מדרג אותו? רק החברות שבעצם יצרו את התחרות. ואז כאילו יש את כל הפרש, ויש את אלה שעובדים עם ספשלטי קופי, והם האלופים, והם האולימפיאדה. ובאירוע הראשון שהיה בשנת 99, השתתפו 12 מדינות, והיו 3,000 איש בקהל, וב-2017, בתחרות האחרונה שהייתי, ראו אונליין 12 מיליון איש, והיו את התחרות ראו משהו כמו 120 אלף איש. אז זה פחות או יותר האבולוציה של האירוע.
נהיה פופולרי.
ומאוד מגניב גם נהיה. ובדרך גם נוצרו הרבה תחרויות אחרות. אתה רוצה שאני אספר לך?
כן.
כן.
בעצם, כשהבינו שזה קורה וזה הולך, בדרך אגב, בפעם הראשונה שישראל השתתפה, 3 אנשים השתתפו בתחרות. אני הגעתי מקום שלישי, מתוך 3 שהשתתפו. בתחרות. אבל בעצם החבר'ה של ה-World Barista Championship יצרו ארגון גג שנקרא World of Coffee Event. ובעצם בתוך הפייר הזה, היריד של התחרות שקורית פעם בשנה, זה תחרות של מדינות, שכל מדינה עושה את התחרות שלה, ואז שולחת את הנציג לתחרות העולמית, שפעם אחת היא קורית בצפון אמריקה, אוסטרליה או אזור המזרח הרחוק, ופעם אחת באירופה, שנה.
זה קצת כמו אירוויזיון.
משהו כזה.
קדם אירוויזיון ואירוויזיון.
כל פעם בדיוק בוחרים מדינה, ויש טקס, ויש מלא תחרות, יש תחרות של קפה טורקי, איבריק מה שנקרא, ויש תחרות של לאטר, ויש תחרות של קופי אין גוד ספיריט, שזה בעצם עם אלכוהול, ויש את הברו קופי, שזה קפה חליטה, ויש את הקאפינג אקספיריאנס, יש מלא תחרויות.
אוקיי.
אוקיי.
ב-2010, הרבה מאוכזבי World of Coffee Event, אמרו, אנחנו רוצים ליצור אירוע שלנו, ונוצרה חברה שנקראת אלגרה, שלה יש את המותג שנקרא Coffee Masters.
אז זה פשוט בסופו שלו שתי תחרויות, כל אחת ספונסר של חברה אחרת, לא?
לגמרי, אבל אם קצת...
קצת כמו בכדורגל באירופה, שיש לך את ה-World Cup, ויש לך את ה-Championship.
יפה, אני אוהב את האסוציאציה שלכם, חבר'ה, תתמקדו, אני בקפה.
אתה יכול לבקש להתמקד, אני פה כרגע בשוק מזה שלוקסי ידע להגיד משהו על כדורגל.
אני אגב לא בטוח שזה נכון, אבל אוקיי.
תשאל אותי, אני לא כזה טוב בכדורגל גם, אבל בסדר.
יש את פיפה ויש את וופה, מה קורה לכם שני גברים? בואו נדבר.
מזל שיש פה מישהי שלובש את המכנסיים באולפן. אוקיי, אוקיי. אז מה, הם פשוט כעסו, או מה, הם רצו לשווק את המוצרים שלהם?
לא, מה שקרה, ה-World of Coffee Event קיבלה כיוון של, הם היו מאוד דוגמטיים. כאילו, התחרות באה ואומרת, בריסטה צריך לעשות ב-15 דקות, 4 אספרסו מושלם, 4 קפוצ'ינו מושלם, ו-4 סיגנצ'ר דרינק, שזה קפה, אספרסו עם תוספת של משהו. כל זה ברמות דיוק שמודדים בדיוק אם הוא צעד שתי פעמים מסביב למכונה או פעם אחת, הורידו לו נקודות, ואם הוא עשה את זה ב-14:59 שניות ולא ב-14:58 שניות, אז הורידו לו... זה נהיה נורא כזה... פלצני ונורא...
נורא חנות.
או שאתם ככה, או שאתם לא יודעים לעשות. ובעצם הקופי מאסטרס בא ואמר, בואו קצת נעשה את זה יותר לוס, בואו נוסיף עוד דברים, אנחנו רוצים שהבריסטה גם יעשה אלכוהול, ולא רק אספרס, וגם ידע לעשות קצת פלרינג, וזה גם כאילו הקהל משתתף, ויש אהבת הקהל, וכל מיני כאלה. ואז זה כאילו תחרות שהיא מאוד נוקשה, שזה ה-World of Coffee Event, ויש תחרות, שהיא הרבה יותר...
פחות מעונבת.
בדיוק, פחות מעונבת, ויש שיתופות באינסטגרם, ובכזה...
אתה יודע, זה ממש נשמע כאילו מקביל לתחרויות הקוקטיילים שיש בעולם, את הוולד קלאס, ותחרויות נוספות ש...
זה לקוח משם, את צודקת, זה פשוט, כולם מעתיקים מכולם.
זה מקסים.
אבל זה הפך לראות אירוע מגניב, ועוקבים אחרי אנשים.
רגע, שי, יש לי שאלה.
כן.
ואתה השתתפת באחד מהתחרויות האלה?
טוב שאת שואלת.
טוב ששאלתי.
בדיוק, אז שפטתי בתחרות, שזה נורא נחמד, ואתה בהרעלת קפה אחרי זה 700 אלף כוסות קפה.
רוטט.
וזה מאוד נחמד, אבל מה ב-2017 חברה שנקראת אירופרס, עשתה את התחרות בישראל. אירופרס זה חברה שזה צורת מיצוי קפה נורא נחמדה, שמשתמשת בבוכנה כזאת, שיכולת את הקפה, ויש לה איזה אירוע כזה שהיא עושה פעם בשנה כמו תחרויות, וניצחתי בישראל, לא יודע איך, אבל ניצחתי, ובעצם חלטתי את כוס האירופרס הטובה ביותר, ונשלחתי לאוסטרליה,
וואו.
עם עוד 50 מדינות שהשתתפו, והגעתי במקום 12 בעולם,
וואו.
והפסדתי לאיזה יפנית שהביאה בצידנית מי הפשרת שלגים מיער פוג'י.
אי אפשר לנצח את זה.
למה? מי שלגים מירושלים?
אי אפשר לנצח, פשוט אי אפשר לנצח.
מהחרמון.
חרמון.
מאיזה חרמון, אוקיי, באוגוסט. בסדר?
מה עם מיושנים?
וזו חוויה מדהימה של גיקים של קפה.
מדהים.
וואו. זה היה אחלה.
שי בניאל, קפה אליט, תודה רבה.
תודה רבה.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
יפה, זה תמיד מקדהים אותי, הקבלות האלה באמת בין עולם הקפה לעולם האלכוהול, היין, כל החיבורים האלה, ופה אנחנו רואים את זה ממש ברמה התרבותית של להכניס ולהפוך את הקפה למשהו יותר וירטואוזי, ולא רק כוס קפה קלאסית באמצעות התחרויות הקפה. אנחנו... פתחנו חודש חדש, תחרות חדשה. אתם מוזמנים גם החודש לשלוח לנו תמונות שלכם של הקפה של הבוקר.
איך נראה הבוקר שלכם?
חשוב לנו להגיד שאם לא זכיתם בחודש שעבר, אנחנו מזמנים אתכם שוב לשלוח את התמונה הזאת, אותה תמונה או תמונה אחרת, כדי שתוכלו להשתתף גם בתחרות של החודש הזה. ובסוף החודש.
אז אוקיי, זכה בפרס.
נכון.
מה הפרס?
400 שקלים בשוברים לרכישה באתר האינטרנט של קפה אליט. איזה קפה שאתם רוצים? אם זה קפסולות או בתפזורת, או אם זה קפה טורקי או קפה מגורען, יש אין סוף דברים.
כל סוגי הקפה, להעלות תמונה של קפה הבוקר שלכם, לתייג את אפרת ואותי.
חשוב אגב להגיב שהיה לנו מאוד מאוד קשה לבחור בחודש שעבר.
כן, לא,
כאילו, היה כל כך הרבה תמונות.
היה
אבל...
המון תמונות.
תמשיכו, כאילו, באמת, יש שם תמונות אגדה, ממש. אנחנו צריכים להם מתישהו גם להכניס פרס ניחומים. בעיקר לנו, שקשה לנו כל כך לבחור.
כן.
כן.
אוקיי. פרט, אמרת מקשות.
כן.
נזכרתי, אני שמעתי השבוע כהכנה לפרק הזה, את הפרק על המלפפונים, ודיברת על המילה מקשה.
כן.
שזה בעצם שדה של מלפפונים.
או קישויים.
או קישויים.
או אבטיחים.
או?
דלעות.
דלעות.
נכון.
אז מה את יכולה לספר לי עוד על המילים דלעת, מקשה, כל המילים שקשורות לזה?
קודם כל, לדלעת, בניגוד להרבה דברים שדיברנו בעת האחרונה, יש שלל מילים בכל מיני שפות.
אוקיי.
כלומר, בעברית אנחנו באמת קוראים לה דלעת, בערבית אנחנו קוראים לה קרה, בספרדית אנחנו קוראים לה קלבסה, שזה מקסים, כאילו ראש קלבסה, זה הכי...
הכי
מתייחסים למישהו קצת טמבל, כי ראש קלבסה ובאמת כאילו שהראש לו אבן כמו דלעת, ובאנגלית קוראים לה פמפקין, שזה מילה מדהימה פמפקין, כי היא נורא חמודה בעיניי.
היא חמודה, כן.
והחלטתי לבדוק למה קראו לה פמפקין.
למה קראו לה פמפקין?
אז אני לא יודע אם אתה זוכר שדיברנו בפרק המלפפון, מה זה המילה מלפפון בעברית בעצם? זה מגיע מהמילה היוונית מלו, פפון.
נכון.
פפון זה אבטיח, ומלו פפון זה אבטיח צהוב, וככה זה הגיע המילה מלפפון.
אוקיי.
למה אני מזכירה את זה?
למה?
כי יש קשר בין המלפפון בעברית לפמפקין באנגלית.
מה?
אהה, השם פמפקין מתחיל גם הוא במילה פפון, ביוונית, אוקיי. שהמשמעות שלה היא מלון גדול או אבטיח. פפון הגיע לצרפת, ושונה על ידי הצרפתים לפונפון.
פונפון.
פונפון.
אוקיי.
הגיוני, זה גם הגיוני קצת נראה כמו
מצורה,
פונפון.
כן.
נכון?
נו.
האנגלים הפכו את הפונפון לפומפיון,
אוקיי.
והאמריקאים הם אלה שהפכו את השם מפומפיון לפמפקין.
חמוד.
וכך שבסופו של דבר, המילה פמפקין והמילה מלפפון הם באותו מקור. שזה מאוד ילהיב אותי. אני רוצה מילה אחת על הברכה של ראש השנה, שבאמת אומרים שאוכלים דלעת, כי עיקרה גזר דיננו. אז כפי שכבר גם דיברנו על זה יחד עם החקלאית, קראה זה באמת דלעת בערבית, וגם בארמית יש מילה דומה. היום כשאנחנו אומרים קרה בעברית, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לדלעת הלבנה הגדולה, שיכולה לשמש גם כאביזר נוי, הייתה פעם אביזר נוי כזה, שהיא כאילו מעורכת, כמו קישוש, יש לה חלק אחד יותר רבה, ואז לקראת הצוואר היא נהיית יותר דקה.
כן.
היא דלעת קצת אחרת, כלומר, תכלס בראש השנה אנחנו אומרים לאכול את הדלעת עם הקליפה הדקה, הבהירה, הלבנה, את הדלעת הלבנה,
אוקיי.
ולא כל דלעת. אבל היום אנחנו כבר, אתה יודע,
כן, זה יותר סימבולי מאשר ממוקד זה.
כן.
אוקיי.
אם קצת דיברנו על איך הצרפתים קוראים לדלעת, ואיך האנגלים, ואיך האמריקאים, בוא תספר לי קצת על מה חלי דלעת סביב העולם.
את יודעת שאני אוהב לתחקר כל פעם שיש לנו איזה חומר גלם, איך אוכלים אותו ברחבי העולם, ולצערי,
כן.
נתקלתי בלא פחות מ... כמה מאות.
מה שקרה, הצטערת ששאלת.
כן, חבל ששאלתי באמת, כי באמת דלעת גדלה בכל העולם, היא מקבלת מאפיינים שונים קצת בכל העולם, ואוכלים אותה בכל העולם, בכל דרך אפשרית. מקסיקו, אין ספור מנות, אמפנדה, קלבסה, קונטאצ'ה, שזה דלעת מקורמלת בסירופ מתוק שמגישים בליל המתים. אמריקאים, מטורפים על דלעת, מפמקין פאי ועד לפמקין ספייס, שהם שמים את התבלינים ששמים בפמקין פאי בקפה שלהם, בסטארבקס.
כן, יש בסטארבקס קפה דלעת.
משוגע. בדרום מערב ארצות הברית ובמקסיקו אוכלים את הפרחי דלעת הרבה פעמים, טובלים אותם בבלילה, מתגנים אותם ממש כמו שהאיטלקים עושים עם פרחי קישור.
צריכים לנסות את זה.
ברפובליקה הדומיניקנית אוהבים מאוד מרק קרם דלעת. באיטליה, רביולי דלעת, זה כאילו מוכר לנו מאוד. הגרמנים עושים מנה שפצלה, הרוסים עושים מנה לביבות.
אוי, שפצלה. דלעת, זה נשמע מעולה.
זה נשמע טעים, נכון?
זה קצת נשמע כמו ניוקי דלעת. אני אשמח לדבר עליו בהמשך התוכנית.
בדרום אפריקה הם עושים לביבות ממש טעימות מדלעת. יש לזה שם נורא מצחיק. פמפון קווינטס, משהו כזה. למצרים יש מנה בשם קר אסלי. זה קר כמו קרה,
כן.
שזה סוג של פשטידה דלעת, שמכינים עם רוטב בשמל כזה, צולים אותה בתנור ואוכלים אותה אחר כך,
וואו.
עם כל מיני תבלינים כמו קינמון, הל, מיזר, דבש, כל מיני כאלה. בארמניה יש מנה בשם גפמה, שזה דלעת שלמה שממלאים באורז וצולים אותה שלמה בתנור,
והיא
לאירועים מיוחדים כאלה. באפגניסטן יש מנה בשם חלוואקדו, שזה דלעת שמבושלת בתבלינים חמים, ג'ינג'ר, שום, קורקום, צ'ילי, כוסברה, רסק עגבניות וכאלה.
תראה כמה אבל דמיון בין המאכלים בעולם. כלומר, למרות שהיא מופיעה בכל העולם, אנחנו רואים הרבה דמיון בצורות ההכנה. בסוף כולם נותנים לה את אותם תבלינים חמים, ואת הבשמל, ואת ה... כאילו מוסיפים לה רכות וטיבול חם.
ומתוק, נגיד להודים יש מנה שהשם שלה דומה, קדו כחלווה, שמבשלים דלעת בסוכר וחמאה ותבלינים.
כמו חלווה.
זה כמו חלווה. ולתאילנדים יש דלעת מעודה, שבפנים שמים פודינג של חלב קוקוס כזה, ראינו את זה עכשיו ב-MKR, בפרק הירקות, שצילה וגילה הכינו, את זוכרת?
זה יפה שאתה מסתכל, אני לא רואה את זה. אתה יודע למה אני לא רואה את זה? לא. אני רואה את ההישרדות האמריקאית.
אשכרה נדלקת להישרדות האמריקאית.
תמיד הייתי דלוקה, אבל עכשיו אור מצא לי עונות חדשות, קורבנה 38.
כל הכבוד.
נו, כן.
אני אמשיך שם במזרח, הקוריאנים עושים קימצ'י מעלה הדלת, יש גם פודינג דלת שהם אוכלים בארוחת בוקר, במיינמר הרבה פעמים, מסקרים דלעות, בווייטנאם, מרקי דלת, בדרך כלל עם פירות ים או חזיר, סין, הרבה מאוד משתמשים בעלי הדלת כמוקפץ, ממש כתחליף לטרד.
תשי, כל עלי הדלת הם אכילים? האם אני יכולה לעשות עלי הדלת מוקפצים גם בביתי?
אני לא יודע אם כל סוגי הדלת, אבל כנראה שהרבה מהסוגים, כי זה מאוד נפוץ בעולם, ואני אסיים ביפן.
מה הם כבר עשו?
ביפן קוראים לדלת קבוצ'ה.
דלת יפנית.
שזה פשוט דלת יפנית, אבל זה המילה דלת, קבוצ'ה. אוקיי. מבשלים אותה בשלל דרכים.
זה מצחיק, אנחנו קוראים לזה דלת יפנית, אנחנו קוראים לזה דלת קבוצ'ה פשוט.
זה דלת דלת.
כן.
כן.
סמדר סמדר.
סמדר.
כן.
מעניין אם מגרד לה כל מה שמדברים עליה. מבשלים את הדלת הזאת הרבה פעמים עם דשי וסויה וסאקי.
אוי, זה נשמע טוב!
או שהם חותכים אותה דק דק ומתגנים אותה בטמפורה.
טוב.
אבל הם גם עושים ממנה כל מיני סלטים משונים, כמו סלט עם בייקון, מלפפון ומיונז, וצריך לשאול את אדון גל פתיתים. לגבי זה יש לו בבלוג שלו המון מתכוני דלת.
טעים בטירוף, בייקון, מיונז, דלת ו...
מלפפון.
פגז.
יש מתכון כזה? אצל פתיתים.
אני הולכת לעשות. יש לי כל כך הרבה דלת בבית. יש לי איזה 30 קילו דלת בבית.
כן, אני ראיתי את זה.
אני רוצה להוסיף לזה שפעם היו לוקחים דלת, ממלאים אותה בפנים, בחלב וכל מיני תבלינים, ושמים את הדלת שלמה בין גחלים. אומרים שיכול להיות שזה...
הקליפה כאילו נשרפת מבחוץ.
הקליפה נשרפת מבחוץ, וזה בפנים כאילו הכל נהיה רך, ואומרים שיכול להיות שזה אחד המקורות של הפאמפקין פאי, שככה זה התחיל כל הסיפור.
אוקיי.
זה נשמע לי כאילו אגדה. אבל לא על זה אני רוצה לדבר.
על מה את רוצה לדבר?
על דלת ביהדות.
אוקיי.
זה התחבר למה שאתה דיברת. אז גם בדות ישראל יש הרבה מאוד מתכוני דלת. אנחנו נתחיל מבוכרה, ששם מכינים דלת ממולט באורז. אתה דיברת על זה לדעתי באפגניסטן. אז גם יהודי האזור היו מכינים דלת ממולט באורז. או בישק, מאפה בצק ממולה בדלת. יהדות גרוזיה, שהשתקעה באיסטנבול, יש מאכל שאופייני רק לה.
מה?
שבלולה פילו במלית של דלת מתוקה, זה נשמע לי פגזי לגמרי.
בורקס דלת.
בורקס דלת.
אוקיי.
האמת שאחרי פעם הכנתי בורקס דלת, זה באמת נורא נורא טעים.
כן.
בצפון אפריקה, בעיקר טוניס, הדלת מופיעה בשלל צורות. בצ'רצ'י, אנחנו כמובן מכירים אותו אצל הטריפוליטאים, ואצל הטוניסאים יש מחיד דלת מטובלת עם אריסה וזירי קימל, שזה דומה, כמלית לבוריקה. יש להם תבשיל של קיבה מבושלת עם כרוב ודלת. יש את הקוסקוס עם הדלת והצימוקים.
כן, חייב להיות במרק.
לא רק במרק, לפעמים גם עושים את הקוסקוס ועושים בראש השנה תבשיל מיוחד של דלת וצימוקים. הוא יכול להיות עם חמה או בלי חמה, בהתאם לארוחה חלבית או בשרית, ובאמת להופיע בראש השנה. בערב ראש השנה, עדות ספרד גם נוהגות לאכול ריבה דלת. זה אחד ממש הסימנים שם. את הדלת בראש השנה הם אוכלים כריבה. יהדות מרוקו נוהגת בערב ראש השנה לאכול מרק של אפונה צהובה ודלת, שזה נשמע לי ממש ממש טעים. וכמובן, איך אפשר שלא להזכיר את יהדות עיראק שמכינה את הקוב דלת.
כן.
כן. עכשיו בוא ניסע להודו.
אוקיי.
דיברת על ההודים, אז גם הדת בני ישראל מכינה חלבה מדלת.
שצצים לנו כמעט בכל פרק לעבונה הזאת.
כי יש להם פשוט מאכלים
מטריפים.
אני מאז שגיליתי אותם, כן. אני מוכנה לחיות בתוך המטבח של העדה הזאת. אם מישהו מהמאזינים שלנו בין העדה הזאת, אני אשמח ממש, 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 ממש לטעום את הדברים האלה. ויש להם גם קארי עם כופתאות של דלת, כופתאות של דלת מרוסקת עם קמח חומוס, ג'ינג'ר וכוסברה, מבושל בתוך קארי. זה נשמע לי אימאלה.
וואי, נתת לי רעיון עכשיו, מה לך? אוקיי.
אתה תכין את זה איתי, אתה לא תיקח את זה לסדות זרים, חמוד שלי.
אוקיי, בסדר, תודה
רבה. זהר ממני. האשכנזים מכינים צימס גם מדלת. אני לא מכירה את זה אצלנו בבית, צימס, אבל זה,
מדלת?
זה נשמע לי הכי הגיוני. זה הכי הגיוני, למה? כי אתה בעצם לוקח את הדלת, אתה מבשל אותה רק עם חמאה או איזשהו שומן, עם צימוקים או שזיפים, לאורך זמן מקרמל אותה, ואז קודם כל כל הנוזלים מתעדים, כי הרי נורא נורא נוזלית, וזה הופך להיות קרמלי וטוב. אבל אני חושבת שהנקודה הכי מעניינת, וגם בגלל שאני כל כך אוהבת את המטבח הזה, בוא נדבר על יהדות איטליה. למה זה מעניין? הדלת מזוהה באיטליה כמאכל של יהודים.
גם הדלת?
גם הדלת.
אוקיי.
מה קפצת?
ארטישוק.
בסדר, אז גם הדלת. אז בוונטו, בצפון איטליה, מכינים פלנדלת, הבודינו, ממש מאפה של כמו מכין דלת מורבבת עם בשמל. בפררה, שזה אזור בולוניה.
משם משפחתו של בעלי מגיע.
וואלה.
כן.
אז שם הם מכינים פירה דלעת, גם כמעט בלי נוזלים. הם, מה שנקרא, עושים בשכל, כי מי צריך את כל הנוזלים שם? פשוט מבשלים את הדלעת במיצים של עצמה.
ראיה שמעת? לארוחת החג הבאה.
אבל הכי מרתק בעיניי.
כן.
הטורטלי דיזוקה. הטורטליני דלעת המפורסם. זה אחד המאכלים המפורסמים מאזור לומברדיה. הוא בעצם מאכל יהודי. בתקופת הרנסנס היה תור הזהב של הקהילה היהודית באזור שם. היהודים באיטליה פשוט היו בקשר עם האנוסים מגורשי ספרד, שהם הכירו כבר את הדלה דרך העולם החדש, דרך קשרי המסחר של ספרד ופורטוגל, עם התוצרת שהגיעה מייבשת אמריקה. וככה בעצם הדלת נכנסה למטבח האיטלקי דרך היהודים. עכשיו, בעיניי, הטורטלי דיזוקה זה אחת מהפסטות הממולאות הכי טעימות שקיימות, הכי טעימות שיש. באמת, אני מתה על זה. המלית הזאת של הדלת המעודה והמרוסקת, שיש בה גם שקדים תכונים, או הוגיות שקדים מפוררות וטיפה מרירות, ההוגיות אמרטי, עם טיפה פרמזן ואגוז מוסקת, כזה ברוטף של חמאה מומסת.
חמאה וזהו, ומלח.
זה פשוט אחד הדברים הכי טעימים שיש.
טעים, טעים.
זה מאכל גאוני, ואני ממש גאה בנו שזה הגיע מאיתנו.
כל הכבוד. לכל יהודי איטליה.
איטליה בעיקר מנטובה, זה הגיע מאזור מנטובה שבלומברדיה.
אוקיי.
ומהיהדות,
כן.
בוא ככה נקפוץ לנו חזרה לחול, כי אתה אמרת לי, אנזל, אני רוצה לדבר על ליל כל הקדושים.
זה לא מטורף.
מה?
שב-31 לאוקטובר כל ארצות הברית נצבעת
בדלעות.
בדלעות פנסי דלעת, ג'ק או לנטרן הזה, בכל הבתים בארצות הברית. זה בערך החג נראה לי הכי אהוב על האמריקאים. באמת, כי זה חג כיפי, מתחפשים בו, כמו כן. ביהדות,
פורים.
שאנחנו מתחפשים בפורים, אבל להם יש סיבות אחרות לגמרי. ואני מאוד הייתי סקרן מה הקשר באמת בין הדלעות לחג הזה, וגיליתי...
איך הגיע כאילו הדלעת להיות חלק מהחג הזה?
כן, כי היא באמת סימבול מאוד חזק בחג הזה. אז בואי נסביר לך קודם כל על חג כל הקדושים, או...
ליל כל הקדושים.
חג כל הקדושים הוא בראשון לנובמבר, וליל כל הקדושים הוא הערב של לפני.
אוקיי.
הלווין, הלו זה קדוש, אין זה קיצור של המילה איבנינג, הערב הקדוש. לתאריך הזה יש שני מקורות מאוד מעניינים. קודם כל הנצרות. הנצרות היא דת מיסיונרית, היא מספחת, היא אוהבת מאוד להכניס אליה מאמינים חדשים, היא עושה הכל כדי להפוך את המעבר הזה לקל ביותר, אז אין לה בעיה לספח מנהגים פגנים, להפוך אותם לנוצרים. יש איזה אבן מיוחדת שאת סוגדת לה, אין שום בעיה, נגבור מתחת לאבן איזשהו קדוש, ואופ, תמשיכי להגיע לשם ולהתפלל, הכל בסדר, רק שעכשיו את נוצריה. אז כבר במאות הראשונות, חג הקדושים מצוין על ידי הכנסיות הנוצריות, לזכר כל מי שכאילו איבד את חייו למען הנצרות, בוא נקרא לזה, אבל התאריך עצמו של החג לא היה אחיד, ורק במאה השביעית הוא נקבע והתפקס על הראשון לנובמבר, כשהאפיפיור בוניפקיוס הרביעי קיבל רשות מהקיסר של האימפריה הביזנטית פוקס, להפוך את הפנתיאון ברומא אפרת,
כן.
שהיה מקדש לפני כן לאלים ונוס, מרס וג'ופיטר,
ג'ופיטר, צדק.
ובראשון לנובמבר הוא חנך את הפנתיאון הזה, הוא קידש אותו ככנסיית מרים הקדושה של הקדושים המעונים, וזה היה המקרה הראשון אגב שהפכו איזשהו מקדש פגני ברומא לכנסייה,
וואו.
אחרי זה הם כאילו, את יודעת, ריסקו את כל המקדשים האלה, הפכו אותם לכנסיות, ומאז מציינים את יום הקדושים דווקא בתאריך הזה ראשון לנובמבר. המקור השני הוא חג פגני לחלוטין, זה מועד של חג קלטי דווקא. זה מבוסס על חגיגות השנה החדשה, שהתחילו בימי הקלטים. זה חג שנקרא סמהיין.
כלומר, המקור של ליל כל הקדושים הוא משתי תרבויות שונות?
שתי תרבויות שונות,
מעניין.
שהתמזגו בארצות הברית, תכף אני אסביר לך איך. בלילה הזה היה מקובל לחשוב שרוחות מסובבות בין בני האדם, כי בלילה הזה המרחק בין עולם המתים לעולם חיים הוא קרוב ביותר. אגב, תאריך ספציפי שהגבול הזה בין עולם החיים לעולם המתים קיים בלא מעט תרבויות דווקא במועד הזה, באזור תחילת נובמבר, נגיד, דיה דה מוארטוס של המקסיקנים, זה בשני לנובמבר, זה אחד החגים היפים. האירים חוגגים את הסמהיין הזה, הספרדים את ה-All Saints Day, להודים יש פסטיבל שנקרא מהליה, לא חסר.
כן.
אבל מה שקרה זה שהאירים הגרו לארצות הברית, הביאו איתם את המנהג הזה, וכנראה שגם המנהג להתחפש באלווין נובע מהחג הקלטי הזה. מחשש שרוחות ייכנסו וישתלטו על אנשים, אז הקלטים מתחפשים בעצמם לרוחות ושדים כדי לבלבל אותם, ולכן בהלווין לא מתחפשים לסינדרלה ושלגיה ודברים מגניבים, אלא לכל מיני שדים ורוחות וכל מיני דברים מפחידים יותר.
וואו.
והסיפור של הדלת הדולקת במרפסות, היא גם מגיעה מאותו מיתוס קלטי, שהגיע לאמריקה עם המאגרים העירים, כי ה-31 לאוקטובר מסמן את סופה של השנה הקלטית. בלוח השנה הקלטי העתיק, אז בלילה הם היו מציבים נרות בתוך ירקות מרוקנים, כרוב מרוקן, סלק, לפת, ואותם מניחים על עדן החלון כדי לקבל בברכה רוחות של אבות קדמונים, או כדי למנוע כניסה של רוחות רעות. בדלת הספציפית שנקראת ג'ק הפנס הזה, אז לפי האגדות, ג'ק עשה עסקה עם השטן שלא ייכנס לגיהנום, ואומנם ניצל מלרדת לגיהנום, אבל בגן העדן הם שמעו על העסקה הזאת ולא אהבו אותו בכלל, ואמרו לו, לא אדוני, גם לפה אתה לא תיכנס. ולכן ג'ק מסתובב ימים כלילות ומחפש את דרכו בעולם, וזה הסיפור של הדלת, בגלל זה משתמשים בדלת.
וואו.
סיפור מעניין. מקור החג הוא פגני לחלוטין.
I like it.
You like
it? אני מאוד אוהבת את זה, ואני גם אוהבת את זה שבסופו של דבר זה הגיע מכמה תרבויות שונות שהתאחדו במקום אחד. אתה יודע, אם כבר מדברים על תרבויות עתיקות, כן. אז הדלת, יש לה היסטוריה מקסימה בתרבות האינדיאנית. הרי הרבה לפני שהמתיישבים החדשים הגיעו לחופי אמריקה, האינדיאנים כבר גידלו ואכלו דלת. והדלת הייתה אחת מקבוצת גידולים שם. זה מאוד מאוד, זה רומנטי בצורה קיצונית. אני נורא התרגשתי שקראתי את זה. כי הדלת הייתה אחת מקבוצת גידולים שהם קראו לה שלוש האחיות. ביחד עם התירס והשווית. עכשיו, במיתולוגיה האינדיאנית יש בעצם סיפור שנקרא שלוש האחיות, סיפור שמתאר את בריאת העולם. מבחינת האינדיאנים, היישום הפיזי של המיתולוגיה הזאת היה באמצעות גידול משותף של תירס, שעועית ודלעת.
כולם בחלקה אחת.
כולם בחלקה אחת. בכל שנה הם יצרו ארוגות, ובכל ארוגה, בכל גומה, הם הניחו גם זירי דלעת, גם זירי תירס, גם זירי שעועית וגם דג. אוקיי? וכיסו את הגומה. מה שדישן את האדמה זה כמובן הדג המת. אבל אז הצמחים התחילו לגדול, והם גדלו בצורה מדהימה. גבעול התירס בעצם צמח למעלה, והוא סיפק תמיכה לשעועית שטיפסה עליו. הדלת לעומת זאת כיסתה את שטח האדמה, והיא גרמה לכך שלא יצמחו שם עשבים שוטים, ובעצם אפשרה לשעועית ולתירס לגדול הרבה יותר בקלות. ואז בבת אחת השדות התמלאו בשלושת הצמחים האלה. אבל מה שמאוד מעניין בזה ששלושת הצמחים האלה צמחו ביחד, שהם בעצם סיפקו את כל אבות המזון בחלקה אחת. התירס היה בעצם הפחממה, הדלעת כמקור למינרלים בריאים, והקטניות, השווית, כמקור לחלבון. כלומר, יכולת לקטוף את שלושתם, להכניס את שלושתם לאיזה פויקה אחד, ושיהיה לך מאוד מאוד טעים. אז יש פה גם יתרון תזונתי, גם סיפור מיתולוגי מקסים. ומה שיפה בזה, שבעצם האינדיאנים, ואני לא יודעת אם זה בצורה אינטואיטיבית, או שבאמת היה להם הרבה זמן לבחון את העניין, יצרו גידול שהוא קודם כל אורגני, ודבר שני, הוא כמעט ביודינמי, הוא כמעט, הוא החקלאות האורגנית האמיתית והטובה, שבה צמח אחד מזין צמח אחר, שבמקום להשתמש בחומרי הדברה, אתה משתמש בתכונות של צמח אחר, כדי לעזור לצמח אחר לסגשג. זה קסום בעיניי, ואני התרגשתי מזה.
זה מטורף.
זה מיינד
בלואינג. זה כאילו, זה מהנדס היה צריך להנדס את זה, והצליחו להגיע לזה, זה מדהים.
הרבה מאוד שכל, תקשיב, יש הרבה דברים בתרבויות של האינקה ושל המאיה, שעד היום אנחנו עומדים משתאים מולם, אז הנה עוד אחד. טוב, לוקסי, הגיע זמן להיכנס למטבח.
כן.
אז קודם כל אנחנו נקנה את הדלת שיש לנו בחנות, אנחנו נשתדל כשהגבעול לא יהיה יבש לגמרי, כדי שנדע שהם בשלות, אבל לא מאוד מאוד עתיקות. כשאנחנו מגיעים איתם הביתה, אם הן שלמות, אנחנו יכולים להחסן אותן מחוץ למקרר, אבל אם הן פרוסות וחתוכות, כאילו לאותן נתחים או פלחים שמוכרים לנו בחנויות, אז כמובן במקרר. דבר אחד שחשוב לי להגיד לפני שנכנסים עם הדלת לתוך הסיר, בחיית תשטפו את הנתח הזה כמו שצריך לפני שאתם מתחילים לחתוך אותו ולבשל אותו. כי הדלת עצמה הייתה על האדמה, אז הקליפה שלה בוודאי צריכה קרצוף. אבל גם תמיד אני חושבת, מישהו היה בחנות, נגע בדלת הזאת ועטף אותה אחר כך עם הידיים שלו, אני אישית לא מסוגלת להכניס את זה לסיר שלי בלי לשטוף את הדלת מכל צדדיה.
וגם מרגע שחותכים את הדלת, היא מתחילה להתפורר, היא מתחילה להתרקח. אז אפשר להוריד את השכבה החיצונית הזאת ולזרוק אותה, ואפשר גם להקפיד דלת, אם אתם רוצים לשמור אותה לטווח יותר ארוך.
טריה?
גם טריה וגם מבושלת. הטריה תתאים למחיות ומרקים וכאלה, מבושלת תתאים לכל דבר שאת.
כמעט כל דבר.
כמעט כל דבר.
כן, אז באמת חשוב להגיד שאם קנינו אותם חתוכות, אז כבר זמן החיים שלהם הרבה יותר קצר משל דלת על המדפים. 3-4 ימים, גג, שבוע, ובאמת אחרי שבוע כבר נצטרך להוריד קצת מהבשר שלה, כי הוא יתרקח. איך אתה קולף דלת?
או עם סכין, אם מדובר בדלת טריפולי עם הקליפה האהבה, או דלורית עם קולפן. או שאני לא קולף בכלל. נגיד דלורית, אני צולה עם קליפה ואוכל גם עם קליפה, כי הקליפה של האכילה, ואני דווקא אוהב את הטקסטורה הזאת.
כן, גם אומרים מאוד אוהב את זה. האמת שאם אין כוח לקלוף את הדלת, באמת אפשר לבשל אותה עם הקליפה, כי אחרי האפייה, פשוט בקלות, עם כפית, אפשר לגרוף את זה החוצה, את הבשר שלה.
ואני חייב להגיד שהדלת היא אחד מהירקות הנפלאים האלה שאפשר או לצלות בחום מאוד מאוד גבוה, ואז היא מתקרמלת נורא נורא מהר, או בחום מאוד מאוד נמוך לאורך זמן, ואז היא מתקרמלת בצורה יותר איטית, אבל בשניהם, ואחרת, אבל בשניהם היא מצוינת.
כן.
ולא שיש איזה כלל אצבע אחד, חוק אחד.
אתה יודע שהעניין הזה של הקליפה, אני למשל, כשאני מכניסה דלת למרק, אני מכניסה אותה עם הקליפה, מחוברת לקליפה, לא בגלל העניין שקשה לי לקלוף אותה.
בגלל הטעם.
לא, בשביל שהיא לא תתפרק לי, שלא יהיה לי שערות של דלת בכל המרק, שזה, אני רוצה את המרק שלי צלול, ומצד שני אני נורא נורא אוהבת דלת מהמרק. אני פשוט מכניסה את הנתח של הדלת, מחובר לקליפה, ואז המרק נשאר צלול לחלוטין.
איזה עוד מנות את עושה מדלת?
קודם כל, אני, כמו שאמרתי, מאוד אוהבת לשים נתח של דלת במרק עוף. אני מאוד 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 מאוהבת לצלות דלת כמו רוסט ביף, פשוט לשים עליה שמן זית, תבלינים, אתה יודע אם זה קינמון או תבלינים חמים.
מלא פלפל שחור
מלא
כזה.
מלא פלפל שחור, מלח ים, ולשים אותה כאילו בתנור.
כן.
או בטמפרטורה, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד גבוהה, ואז היא נהיית כזאת, היא קצת רוסט ביפית, או באמת על טמפרטורה יותר נמוכה, ואז היא נהיית משהו יותר נימוח. בשתי הצורות אני הכי אוהבת אותה, או עם יוגורט, או עם גבינת עובש לבן.
ברי קממבר?
ברי קממבר, או בושה כזה, וקצת איזה ירוקים, נגיד ריג'לה לפזר, או משהו כזה, ועוד איזה יציקה הגונה של שמן זית.
אוקיי.
אז זה מה שאני מאוד מאוד אוהבת. ניסיתי שבוע שעבר להכין ניוקי דלת. אתה עד לכישלון. זה היה כישלון קולוסלי. אני אסביר רגע מה קרה שם, כי יש מסקנות מהעניין. מה שקרה שם, זה שלקחתי מתכון מאוד מאוד בדוק, ניסיתי לעשות ניוקי דלת, עשיתי בדיוק לפי ההוראות, ואז פשוט נהיה לי ממש עיסה שהיא גומי.
מסטיק.
ממש מסטיק. התקשרתי אליך, אתה לא ענית לי, סימסתי לך, לא ענית לי.
נכון.
שישי בצהריים, חיכיתי יפה חצי שעה, התקשרתי לדייביד פרנקל, דייביד, מה קורה ואיך מצילים? ואז הוא הסביר לי שפשוט בדלת עצמה היה המון 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 נוזלים, וכל הנוזלים גרמו לגלוטן של בקמח להיפתח, ואין שום דרך להציל את הדבר הזה, ואנה זרקי את הניוקי דלת לפח.
ואכן זרקת.
אכן זרקתי, בהקלה, אני חייבת להגיד בתחושת הקלה. כן.
אמרת, כאילו, עברתי את נקודת האל חזור, אפשר להציל את זה, אז די.
כן, כן, א', צריך שחרר, זה קורה לפעמים, וב', כאילו, לא היה לי גם ככה כוח, כאילו, עם כל לעשות צינורות ולהתחיל לחתוך אותם על השיש, אז כאילו, לא ממש היה אכפת לי, אבל למה אני מספרת את זה? כי אני חושבת שנורא נורא נורא חשוב לדעת איך להכין דלת בדיוק לדברים האלה. לא לבשל אותה במים, כי היא סופחת המון נוזלים, וגם ככה יש בה המון המון נוזלים, אז לא צריך לעזור לה. או בעידוי, בסלסלה, שהיא לא תצבור עוד נוזלים, או לצלות אותה בתנור בלי שום דבר, כאילו אם רוצים להכין פשוט ניוקי, פשוט תשים אותה בתנור עד שהיא מתרקחת, בלי שמן זית, בלי מלח, בלי כלום, ואז גם אפשר אחר כך לקחת אותה לכיוון המאפים המתוקים. פשוט לעזור לה להיפטר מהנוזלים, לא להכניס לה עוד נוזלים. ומצאתי טיפ מדהים של איזו גולשת, שאפשר גם אחרי שתוכנים את הדלת, אחרי שכאילו צלינו אותה ותחנו אותה, לשטח אותה תכונה על נייר אפייה.
כן.
להכניס לתנור על חום של 150.
ולייבש.
ולייבש אותה. להמשיך לייבש אותה. ואז באמת הרבה יותר קל לגשת לניוקי, בלי לפחד שכל הנוזלים יערסו לכם את הניוקי.
לגמרי.
יש עוד שיטה אבל.
מה?
של גל ממליה מפתיתים.
המיקרו.
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 אתה רוצה לדבר על זה?
לא, אין מה לדבר על זה. הוא אומר, תכניסו את הדלת שלכם למיקרו, תלחצו 7 דקות, תנו לזה, וזה הדלת יתבשל.
דלורית.
הוא צודק.
דלורית שלמה. הוא לא כל זה, דלת.
אבל גם דלת רגילה וגם דלת יפנית, הם פחות או יותר באותו זמני בישול והכל, אז זה יעבוד גם איתם. הבעיה היא שלפעמים הדלעות האלה יכולות להתפוצץ.
זה קצת מלחיץ.
כן, צריך לחורר אותם כדי שלא ייווצר לחץ כיתור בפנים, כדי שיהיה לעדים.
כמו חציל.
כמו חציל.
כן, כמו חציל אותה פה.
אבל השיטה שלה עובדת. תראי כמה דיברנו עליו בפרק הזה.
כי הוא אוהב את היפנים, והיפנים אוהבים דלעת.
אוהבים את הדלעת.
ולכן גל אוהב דלעת. זה
הגיוני.
חידת היגיון בפסיכומטרי. אבל חשוב.
נו.
אם אתם עושים את הטיפים דלורית והיא מתפוצצת לכם במיקרו, השם זה גל, זה לא אנחנו.
זה לא אנחנו.
זה לא הרעיון שלנו.
המציג אינו ממליץ. הממליץ אינו מציג. הממליץ אינו משהו.
מה אתה מכין מדלעת?
וואי וואי, אין ספור מנות, אני לא יודע אם יש לנו בכלל זמן לזה בתוכנית הזאת, שהיא גם ככה ארוכה, אבל כשהייתי שף, בישלתי מלא דברים עם דלעת. היה לי מנה של מרק דלעת, שהשתמשתי אוי,
נכון,
בכל ברור. סוגי הדלעת. הבשר של הדלעת עשה לי את המרק. הייתי משתמש בגרעיני דלעת כדי לספק שם איזשהו קרנץ', שמן דלעת שיש לו טעם מאוד דומיננטי שהייתי מפזר מלמעלה, ונבטי דלעת שהייתי גם נאמן. שם לקישוט, נאמן. מנה כזאת מקיפה. אני מאוד אוהב דלעת טריה נאה, לא מבושלת, כשפורסים אותה דק דק דק,
קרפצ'ו
כזה, ומפזרים עליה מלא שמן זית ומלח, זה משהו שאני מאוד אוהב את הטקסטורה שלו.
כשהיא טובה.
כשהיא טובה, וקורה שאתם קונים דלעת יפה, פותחים אותה, תואמים אותה, והיא מרה בטירוף.
כן.
כי מההשקיה שלה כנראה לא היו טובים, והיא ספחה אותם פנימה, זה נוראי.
אוי, הזכרת לי.
את הדלעת שעשינו באתי ונעמה?
לא.
אז?
שהכנתי פעם סומטם, רק עם דלעת מגוררת במקום פפאיה ירוקה.
סלט פפאיה, אבל עם דלעת.
כן, וזה בעיניי יותר טעים מאשר עם פפאיה ירוקה.
אני גם חושב שזה יכול להיות גם תחליף טוב למנגו בוסר. הרבה פעמים כשאין לנו בעונה, ודלעת תמיד יש לנו.
נכון.
מה עוד הייתי עושה? היה לי מנה מאוד מפורסמת של דלעת קינוע, זה אולי המנה ש... אני לא אגיד בנתה אותי, אבל כאילו לראשונה התפרסמתי בגללה, שזה תכלס סלט קינוע שהגשנו עם דלעת צלויה מלמעלה ונבטי דלעת, ובסלט קינוע היה שוב גרעיני דלעת, וזה היה עם איזה יוגורט ננה, דלעת קינוע, יש מלא מתכונים של זה באינטרנט לדעתי.
זה כן, זה קצת מזכיר את ה...
זה היה נוראי, זה היה מנת בית קפה כזאת. זה כאילו מנת, בוויזואליות זה, זה שלה, בית... אבל היא נורא טעימה.
אני מכינה את זה מלא בבית, לא היה לי שמץ של מושג שאתה קשור לעניין.
כן, אני קשור לעניין. מה עוד? את היפניות אני מאוד אוהב, במיוחד בארוחות חג, למלא... זאת אומרת, צולים אותה בתנור, 20 דקות היא מתרקחת נורא מהר, כשחוצים אותה לחצי, שני החצאים, ושני החצאים הם כלי קיבול נהדר, להעמיס עליהם אורז ובשר, ומה שאתם לא רוצים,
כן.
זה נפלא. אני כובש דלת, אפשר לכבוש אותה עם חומץ, נכון. מלח ותבלינים, זה כבישה נורא מהירה, היא מתרקחת נורא מהר, היא נורא נורא טעימה. מה עוד אני מכין? כל מיני דברים שאת הזכרת, הדבר הכי מעניין שלדעתי טעמתי ולא הכנתי, היה מוס דלת. שעשו מוס מדלת כמו שוקולד, אבל עם דלת.
Very nice.
Yes. את זוכרת את המסיבה שעשינו בסיום העונה הראשונה שלנו, באיגרא רמה?
בוודאי, בוודאי.
את זוכרת שהנר הכין לנו איזושהי מנת דלת מטורפת?
מסע בחדלת.
זה היה טעים.
בוא נתקשר אליו ונוציא ממנו את המתכון.
יאללה, בוא נדבר איתו.
יאללה.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו.
יו, שלום.
יו, שלום.
הו, שלום.
הו, שלום.
זה שילוב של או שלום ויו, הוא על הקו.
כן.
מה קורה?
מה קורה?
מה עניינים?
מעולה.
לונג טיים.
לונג טיים.
איתנו הנר בן רפאל פורמן, השף שאנחנו כל כך אוהבים, וממש... אני מתגעגעת.
מתגעגעת.
אני מתגעגעת אליו, אני מתגעגעת לאוכל שלו.
מאז נטשת את תל אביב.
נכון, נכון. מקווה שעוד מעט תוכלו לאכול אותו שוב.
אני חייבת לאכול את האוכל שלו שוב. אני מעוניין לדעת איפה, מתי, כן.
תן תאריכים ולוקיישן בבקשה, שלח GPS.
קודם כל אפשר מחר ביפו תל אביב. אני לא חושב שנשארו מקומות, אבל אפשר לנסות. אז יש איזה שיתוף פעולה ו...
שיתוף פעולה מוצלח כנראה, כי הנה, אין מקומות.
מקווה שהוא סתם, אני בטוח שהוא מוצלח, והלאה, לא יודע. נעדכן אתכם, אבל אל תדאגו.
טוב, נשאר במעקב.
כן, אז באמת, בסוף העונה הקודמת, לוקסי ואני עשינו את המסיבת סיום עונה שלנו באיגרא רמה האהובה.
מסיבה שהפתיעה אותנו מכמות האנשים שבאו והרעיפו עלינו אהבה, זה היה כיף גדול.
ואז... אתה הכנת מסע בחדלת, ולפני שתספר לנו על המסע בחדלת המטורפת, תהיתי, עם איזה דלעות אתה אוהב לעבוד?
זו שאלה מורכבת, כי תלוי למה.
אני לא יודע אם אנשים, מי שלא הגיע לאיגרא רמה, אז תמיד באיגרא רמה בעונה יש להם חביות יין כאלה גדולות, וערימות של דלעות כאילו ליופי שם מונחות, ולבישול נכון. כמובן, אבל זה היה מאוד מהמוטיב של המקום.
נכון, אנחנו אוהבים דלעת. מודה באשמה.
אז מה אתה עושה איתן?
אז זה נורא תלוי, יש דלעות שיותר מתאים להם תנור, ואז אם אתה הולך על, סתם אני אומר, אתה עושה סלט ואתה רוצה דלעת צלויה, אז אתה תיקח דלעת ארמונים, או דלעת יפנית, או בכלל דלעות שהן יותר דקות, זה יש דלעות אבות, כמו הנפולי, טריפולי, כל זה דלעות שהן נורא אהבות.
כן.
נגיד, אם אני עושה קרם של דלעת, וממש רוצה לתחון אותו, אז נפולי היא מהממת, סינדרלה היא מהממת. אם אני רוצה תבשיל, דווקא טריפולי, אני יותר מחבב אותה.
וואלה.
כן, משהו במרקם,
במידות שלה?
משהו בשערות שלה, ובזה, כן, היא מתפרקת יותר, יותר נעים כזה, ושומרת על מרקם אחר קצת.
אוקיי.
אני אישית מת, מת, מת על דלעות תאילנדיות, זה האלה שהן בכל מיני צורות.
מדהימות.
קצת חייזריות. הן תמיד גם עם צבע חזק וגם עם טעם חזק. אני יכול להגיד לכם שבגדול אי אפשר להגיד על דלעת ספציפית שהיא יותר או פחות. כל עונה קורה משהו אחר, כל דלעת עובר עליה, מזג האוויר אחר, אדמה אחרת, וזה משפיע מאוד על הטעם שלה. אז אם אתם קונים בכמות מסחרית, כמו מסעדה או משהו כזה, אז עדיף קודם להביא אחת ובאמת לטעום אותה ולהרגיש מה קורה. דלעת ספגטי, נגיד, זה דלעת שאני לא אוהב, כי אני עוד לא ראיתי דלעת ספגטי שיש לה טעם, נגיד.
אני מסכימה איתך, אני הרבה פחות בעניין שלה.
כן, לא, הן אנמיות, והקטע שלה זה הטקסטורה הזאת.
גימיק.
זה גימיק, זה כאילו, יופי, אני לא אוכל גלוטן, אבל אני רוצה להרגיש ספגטי, אז בוא תאכל גם ביונד מיץ, אותו דבר.
זה לא באמת נותן לך, זה לא אתה מרגיש תאכל ספגטי, אבל יש לה את הקטע של הבלוק הזה, שאתה מפרק אותה לצינורות כאלה דקים. אני יכול להגיד לכם שדלעת הרמונים, שהיא ממש צעירה, שהיא עוד בוסר, יש לה צבע ירוק, היא נראית כמו קישו, ושמבשלים אותה, אז יש לה טעם של קישו עם טיפה מתיקות.
די.
זה משהו שאם מישהו יכול לשים על זה את היד, אז אני ממליץ ממש, זה כאילו בקדם עונה של הדלעות.
זה לפני שהדלעת הרמונים הופכת לירוק כאש שחור כזה.
נכון, נכון. והיא קטנה, היא בגודל גם של קישו כזה קטן, שמנמן, והיא נורא יפה.
מעניין מאוד. אתה יודע שגיליתי עכשיו דלעת הרמונים לבנה?
כן, כן. אני נגיד שנה שעברה, כל הלבנות שהיו, שהן נורא יפות, וזה אפס טעם.
וואלה. עוד לא פתחתי אותה, אני רק מסתכלת עליה בינתיים.
אז ממש מעניין, תתקני אותי.
מסתכלות אחת על השנייה וקורצות. תגיד, המסבך הדלעת שהכנת לנו, מאיזה דלעת היא הייתה?
היא הייתה מדלעת נפולי. זו מנה שאני הרבה זמן איתה. היא עברה מלא גלגולים. היא קרתה לפני הרבה שנים, עוד שהייתי אצל רן שמואלי.
כן.
אז היא איזה מנה, זה היה איזה חיבור עם אושרת יקוטיאל, אם אתם מכירים.
בטח, אושרת שהיום יש לה את קפה יעל.
נכון, נכון.
בטח.
אז היא הייתה כותבת תפריטים, אז באחד התפריטים היא כתבה מסבך הדלעת והדשים, היא חושבת שזה כזה סרט של דלעת והדשים על טחינה. ואני קראתי מסבך הדלעת והדשים, אמרתי, מסבך הדלעת, בוא נזה גדול. ואז באמת בישלתי את הדלעת, כי אני אף פעם לא מבשל דלעות במים, אני תמיד מבשל דלעת עם שמן זית במכסה סגור במידה פעם מערבב, כדי לשמור באמת גם על הטעם וגם על הצבע, שני דברים שבורחים למים, וזה בישול מאוד מהיר, זה לא לוקח הרבה זמן, 40 דקות זה רך לגמרי,
כן.
ואת זה אני תוכן ומכניס בפנים ממש מעט חינה, קצת שום, קצת שילי, והרבה שמן זית, כי השמן זית מוציא את הצבע הכתום היפה הזה. שזה רק לאט וזה, אז זה יוצא כזה יותר לכיוון החור.
אוקיי.
וחלק מהתבשיל של הדלעת, שאני לא תוכן, אני מעביר אותו לסיר אחר, מחבר אותו עם גרגירי חומוס, כאלה שהתחילו להישבר, גם עם שמן זית וקצת מיץ לימון וכזה. טחינה, איזה ביצה קשה.
מה היחס של טחינה שאתה שם במסבך? אין הרבה.
משהו כמו... נגיד על קילו דלעת באזור המאה גרם, לדעתי אולי טיפה פחות.
10%.
קצת לתת, קצת לתת, שזה לא יהיה דלעת נקייה, וזה גם נותן גוף. כי בסוף אני כאילו פותח את זה כמו מסבכה, אתה זה כאילו למטה כמו חומוס.
כן.
ואז את החלק עם הגרגירים, את הדלעת עם הגרגירים.
נכון, וקצת חינה וביצה חומה. אני לא יודע, אני מניח שהתוכנית קשרה, כי היא משודרת בטח בשבת. סתם, אני צוחק, תראה לכם, מיקס אנד מאץ'.
היא מוקלטת, אבל ביום חול.
משודרת בשבת. זה קלמרי הולך מעולה עם הדבר הזה. ובמקרה מחרת של חיים כהן, אני עושה את זה עם הקלמרי.
יפה.
אם יהיה קלמרי, אנחנו מחכים לשמוע אם הגיע קלמרי טרי, כי יש סיכוי גדול שגם לא, ואז נעשה משהו אחר.
נעשה משהו אחר. בסדר, אתה יודע, יש אנשים שיכולים לבוא לשם, פשוט לעמוד לידך במטבח ולאכול בעמידה, רק להגיד לך אם זה יצא טעים או לא. נכון. אני למשל.
אין לה שום בעיה, לשם יש תואמת בכל המטבחים הטובים בארץ.
תפקיד, וואי, אני אוכל להיות, זה יהיה התפקיד שלי, זה יהיה העבודה שלי.
תואמת?
מה את עושה? תואמת.
אני רואה אותך מגיעה עם תיק, ותחת התיק יש מיליון כפות בפנים, בכל מיני גדלים, צורות
ומתכות. תואמת? טעים לא טעים הולכת.
ממלאת כזה תופס והולכת.
כמו מרינה של משרד הבריאות, אבל כזה...
כן, דוקטור מרינה.
אורן, הקינה נוספת ממך. תחליף את זה פשוט, עבודה, מה הבעיה?
לא, אתה מבין, אבל שאם יהיה מקצוע כזה, אז ברור שאפרת תעשה אותו ולא אני. אני רוצה לעשות אותו, אפרת, אני.
מה, להגיד אם זה טעים או לא?
ללכת בין מסעדות ולהתאמנות.
אוקיי, תגיד...
יש עוד לאט אחת שלא דיברנו עליה.
איזו?
ואני לא זוכר את שמה, אבל אולי אתם תדעו להגיד לי.
איך היא נראית?
היא קוראת הרבה בצפון, רואים אותה שעולים לצפון בעונה, שהם קוראים לדעת בלדי, אבל...
איך היא נראית?
היא ירוקה.
ארוכה?
לא, עגולה, לא ממש עגולה, עגולה אובלית כזאת, היא ירוקה על גבול הירוק מורבב עם לבן כזה. ירוק טוסקנה, הייתי קורא לזה.
ירוק טוסקנה.
אתם יודעים על מה אני מדבר?
אני חושבת שזה לא אחת היפניות, כי היפניות יודעות להיות גם כתומות וגם ירוקות.
היא ממש, היא ממש בלדי בכפרים בצפון וזה, בעונה, זה מפורט שמה.
זה הקרה, לדעתי.
לא, לא קרה, לא קרה. ממש בלד, בפנים זה כתום. מה שאני אוהב בזה, שזה בלד בשביל לאכול את הטריה, אין לה את השערות האלה, היא לא מתפצלת שעושים אותה, ויש לה טעם טיפה מלוני. זאת אומרת, היא על גבול המלון, קצת מתקתקה, מאוד עדינה, בשביל דלעת חיה זה רק זאת. מהדלעות שאני מכיר, יש בטח איזה 200 סוגי דלעות, לא יודע, אמרתם את זה בטח בתחילת הפודקאסט.
רגע, מה אתה עושה איתה עם הדלעת הזאת שאתה אוכל חיה?
סלט, סלט.
פשוט בסלט.
פשוט חתוכה, טריה, בסלט.
אפשר, האמת שחיים כהן פעם היה לו, הוא עשה קרפת שדלת, לא יודע, לפני זה 10 שנים. הייתה ממש מנה עם מוצרי לקרואה מעל.
נכון.
גרעיני דלת תלויים ונבטי דלת.
אם כבר מדברים על חיים כהן, וזה כבר, התוכנית הזאת הוא בטח מתעטש כל ה... יצא לנו היום לדבר עליו כמה פעמים. יש אצלו בספר ירקות, בספר שלו עם אלי לנדאו, שמבחינתי זה אחד מספרי הירקות היותר טובים שיצאו בעברית. יש לו שם שניצל דלת, הוא כאילו מבשל... פרוסות של דלעת בעובי סנטימטר עם חלב עד שהם אל דנטה, ואז מתגן את זה כמו שניצל, כאילו קמח ביצה פירורי לחם, בחמאה.
אני בכללי חושב שכל משהו, אתה מצפה אותו בשניצל, זה יותר טעים, אז אני תומך, ואני יכול להגיד לך שליאת אשתי צמחונית, ושניצל פעם בשבוע אני עושה לילדים ירק ובעל יעבור, והיא דורשת שיהיה גם שניצלה תמיד. אז אין ירק שלא עבר אצלי ציפוי שניצל.
גדול.
ואני מטורף על זה. יש לי עכשיו איזה מנה שהתחלתי לעשות של שניצל חציל, שזה גם מגיע מהשניצל חציל שעשיתי לה, ואני תקשיב, עזוב, אני רוצה מעכשיו רק שניצל חציל, עזוב אותי מכל השטויות שטויות.
אשכרה.
שניצל חציל זה טעים.
כן. בא לי אוכל. זהו, זה השלב שתמיד מוטט לנו שהתוכנית צריכה להסתיים, זה שאנחנו לא יכולים לדבר כי הפה מלא ברוק, ואנחנו רק מעוניינים להתקרב לסיר, כלשהו. אוקיי. ענר, אנחנו ממש נשמח שתעדכן אותנו, ואנחנו נשמח תמיד לעדכן את מאזיננו, איפה אתה ואיפה אתה מבשל, כי אנחנו מתגעגעים לאוכל שלך.
אני פגש בקרוב, נקווה.
אני גם מקווה, תפיק לי החופש.
מצית. תודה רבה רבה.
המון תודה.
יאללה, תודה לכם.
יאללה, ביי.
ביי. ועכשיו... שיש לנו סודות של מסע בחדלת,
כן.
ובישלנו מלא דברים מדלת.
כן.
כל מה שאנחנו צריכים לעשות בחיים זה למצוא איפה קונים פאי דלת טוב, כי לא בא לי להכין אותו לבד. למרות שלא גיון, יש מתכון מעולה לפאי דלת.
לליאור משיח,
כן.
הקונדיטורית, כן. יש פטיש לדלת, כן. ומלא מתכוני דלת אצלה באתר. בקיצור, לא חסר, ליאורוש.
אבל אני רוצה לקנות, אני חושבת שאולי בנולה יש במאפייה האמריקאית, בטוח יש להם פאי דלת.
כן. את יודעת, יש עוד מלא נושאים שלא דיברנו עליהם, כן. ומננו אותם, גרעיני כן. דלת, שמן דלת, צ'ונקינג. את יודעת מה זה צ'ונקינג?
שזורקים דלת.
שזורקים את הדלת, בונים בליסטראות וזורקים אותם, מגדלים דלעות מיוחדות לזה. כל כך הרבה דברים מעניינים, אבל... זמננו טעם.
תראה, אני רק בשבוע האחרון הבנתי שאנחנו צריכים פרק על חומצים ופרק על שמנים מיוחדים. מה שנחמד, שיש לנו כל כך הרבה שנים להיות פה ביחד ולאכול אחד לשני את הראש. ולכם, אנחנו סיימנו להיום, אנחנו מזכירים לכם שוב את התחרות שלנו, שילחו לנו תמונה של הקפה של הבוקר, ובסוף החודש אנחנו נבחר מישהו מכם שיזכה ב-400 שקלים בשוברים לקנות קפה, ותעקבו אחרינו.
אנחנו ברשתות החברתיות, אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אנחנו גם נבקש מכם להמליץ עלינו לחברים שאתם חושבים שיהנו לשמוע אותנו ולדרג אותנו באפליקציות שאפשר לדרג בהם.
וגם תעקבו אחרי דף הפייסבוק שלנו, כי שלאט לאט מתחיל לעלות תכנים שלאו דווקא היו כאן באולפן, אז אם אתם לא רוצים לפספס שום דבר, זה גם המקום להיות פה.
ומכאן אנחנו רוצים אלייך הביתה לצלם סרטון על הדלעות שקיבלת?
אנחנו גם נעשה את זה וגם אנחנו נגיד להם
מה?
בקרוב סדנת בישול. יאללה ביי.
יאללה ביי.